בסדרה הזאת אני רוצה לעסוק בענייני תשובה, אפרופו השאלה של דורון מהשיעור של יומא, נדמה לי שאת זה נתתי בשנה שעברה, כמה שאני, זה אני כן זוכר שנתתי, אני חושב. בכל אופן, אני רוצה לעסוק קצת במהותה של תשובה, ולהגיע לכל מיני נקודות גם שמשיקות לעניין הזה של התשובה. אני אתחיל אולי מאיזושהי התרשמות כללית. כשאנחנו מסתכלים על הלכות תשובה לרמב״ם, אז די קשה למצוא בתוכם הלכות. אולי, אתם יודעים מה? בואו כדי שתוכלו להתרשם. אני אפתח את זה רגע פה. טוב, תראו. כן, אז בהלכה א', כל מצוות שבתורה בנושא בן לא תעשה אם עבר אדם על אחד מהם, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו חייב להתוודות וכו'. זה עיקרו של וידוי, וכל המרבה להתוודות הרי זה משובח. הלכה ב', צעיר המשתלח, עליו קצת דיברנו בשיעורים על יומא, שהוא מחפר, בזמן הזה שאין בית מקדש, יש רק תשובה. יש עבירות שמתכפרות לשעתן, פה זה יחסית עניינים הלכתיים, אם כי עוד פעם, בסוף ההלכה הזאת, על איסורים, ארבעה חילוקי כפרה, עד כמה חילוקי כפרה זאת הלכה, אולי כן. אחרי זה בהלכה ב', איזו היא תשובה גמורה, זה שבא לידו דבר שעבר בו, ואפשר בידו לעשותו ופרש ולא עשה מפני התשובה, לא מיראה ולא מכישלון כוח וכו'. ואז, ואם לא שב אלא בימי זקנותו, כן פה, ובעת שאי אפשר לו לעשות מה שהיה עושה, אף על פי שאינה תשובה מעולה, מועלת היא לאהובה על תשובה, הוא אפילו עבר כל ימיו ועשה תשובה ביום מיטתו, הוא מת, כל עוונותיו נמחלים, שנאמר, שלא תחשך השמש וכו'. ומהי התשובה? שיעזוב החותך חטאו ויסירו ממחשבתו, כל המתוודה בדברים ולא גמר בליבו לעזוב, הרי זה דומה לטובל ושרץ בידו, מדרכי התשובה להיות השב צועק תמיד לפני השם בלכים ובתחנים, כבר פה אנחנו קצת מתחילים לחרוג ממה שנראה הלכה, בשבח גדול לשווא שהתוודא ברבים, אף על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם בעשרת הימים שבין ראש שנה ויום כיפור יפה ביותר, יום הכיפורים זמן תשובה לכל, בידוי, עוד פעם חילוקי כפרה קצת, זאת אומרת, עבירות של אדם לחברו ובן אדם למקום, צריך להתפייס, זה גמרנו הלכה בפרק ב'. עכשיו, ההגדרות של צדיק בינוני ורשע, הלכה א' מגדירה צדיק בינוני ורשע, באדם, במדינה, הלכה ב', מיד הוא מת בראשו, כל אלה בינתיים זה עוד לא ממש הלכה, הייתי אומר, וגם מדינה, ואין שוקלים אלא בדעתו של אל דעות, כל מי שניחם על המצוות, כן, חוזר, יוצא בשאלה, מה שנקרא, אז הוא איבד את כולם ולא מזכירים לו זכות, בינוני צדיק ורשע בעשרת ימי תשובה, קצת תקיעת שופר זה רמז, אורו ישנים משנתכם, כי הלכות תקיעת שופר יש להם קובץ הלכות מיוחד, פה זה רק מוזכר בהיבט של התשובה. בשעה ששוקלים עוונות אדם עם זכויותיו, לא מחשבים עליו עוון שחטא בו תחילה, אלא רק משליחים הלאה, כל מיני דברים כאלה, זה הכל דברים שהקדוש ברוך הוא עושה בשמיים. עכשיו עוברים לאלה שאין להם חלק לעולם הבא, אלא נחרטים ועובדים, גם זה קצת קשור, כי זה אנשים שלכאורה תשובה לא מועילה להם, חמישה הם הנקראים מינים, שלושה נקראים אפיקורסים, שניים מומרים, מחטיאי הרבים, פורש מדרכי ציבור, מוסרים מטילי אימה על הציבור, כל אחד מ-24 אנשים אלו, אף על פי שהם מישראל, אין להם חלק לעולם הבא. השאלה היא מה קורה, התשובה בכל זאת עוזרת בסוף, זאת הטענה שלו למסקנה. עד כאן לפרק ג', יחסית בסדר. 24 דברים מעכבים את התשובה, חמישה דברים נועלים דרכי התשובה, זה כבר לא הלכה, הייתי אומר. חמישה דברים העושה אותם, אי אפשר לו שישוב בתשובה גמורה, אין חזקתו לשוב מהם, דברים קלים, גם כן זה לא הלכה, קשה לפרוש מהם, מעכבים, לא מונעים, הם מעכבים כולל את התשובה, אבל לא מונעים אותה, עקרונית אם עושה תשובה זה מתכפר לו. עכשיו הלכה, פרק ה', פרק ו', שום קשר להלכה. זה הכל עוסק בשאלות של בחירה חופשית. רשות נתונה לכל אדם אם רצה להטות עצמו לדרך טובה, אל יעזור מחשבתך דבר זה שאומרים טיפשי אומות העולם וכולי, שיש גזרה מראש להיות צדיק או רשע, ודבר זה עיקר גדול, ואז הקושייה המפורסמת שלו בהלכה ה' על הידיעה והבחירה, השגת פרייבד, פרק ו', פסוקים הרבה יש בתורה ובדברי נביאים שהם נראים כסותרים עיקר זה, העיקר של חופש הבחירה. זה ממש חיבור מחשבתי לחלוטין, שום קשר להלכה. צדיקים, נביאים בתפילתם, דוד המלך, מביא ראיות לזה שיש לנו בחירה חופשית. הלכה זין, הואילו רשות כל אדם נתונה לו, ישתדל אדם לעשות תשובה להתוודות בפיו מחטאיו, לעולם יראה אדם עצמו כאילו הוא נוטה למות, אל תאמר שאין תשובה אלא מעבירות שיש בהם מעשה, ואל ידמה אדם בעל תשובה שהוא מרוחק ממעלת הצדיקים, אחים אותנו, כל הנביאים כולם ציוו על התשובה, ואין ישראל נגלים אלא בתשובה, גדולה תשובה שמקרבת את האדם, פרנו לספר מוסר, זאת אומרת פרק ה' ו' זה בעצם פילוסופיה, כי הוא בחירה חופשית, פרק ז' זה ספר מוסר, כמה מעולה מעלת התשובה, האמש היה זה מובדל מהשם וכו', והיום הוא מדובק בשכינה, כל הדברים כאלה, דרכם להיות שפלים וענבים. הלכה ח', הטובה התפונה לצדיקים, פתאום עברנו לענייני עולם הבא, חזרנו למחשבה, ענייני עולם הבא, העולם הבא אין בו גוף וגבייה, אלא נפשות הצדיקים בלבד, כל נפש האמורה בעניין זה וכו', כמה שמות, השם, השמות של המקום, הר השם, מקום קודשו, דרך הקודש, מה זה קראת, שכר מצוות, התאווה לעולם הבא, וורטים על העולם הבא, על השבע ברכות הקרוב, תוכלו לקחת מפה. בפרק ט', החובה, זאת אומרת, השכר ועונש, כן, כל מיני עניינים על, על יומות המשיח, חוץ מהעולם הבא, או שתי הלכות ארוכות. ופרק י', ענייני עבודה לשמה. לעבוד מאהבה, לעבוד לשמה, ולא לעבוד לשם השכר ולהימנע מהעונש, אהבת השם, יראת השם, לימוד תורה לשמה, לא לעשות כדי לקבל שכר. בקיצור, הקובץ הלכות הזה מאוד מאוד מוזר. מאוד מאוד מוזר. לא רואה קשר בינו לבין הלכה. כמעט בכל... כמעט בכל קובץ הלכות של הרמב״ם, אפשר לראות בסיום, או בהרבה מהם אפשר לראות בסיום, כמה מילים על הגדה, על המשמעות של קובץ ההלכות הזה, אז זה נפוץ. זה בהרבה קבצי הלכות של הרמב״ם, אבל ללכות תשובה חצי מקובץ ההלכות בעצם מוקדש לדברים שהם לא הלכה, אבל לא רק שהם לא הלכה, הם גם לא קשורים לענייני תשובה. לא, לפחות לא באופן ישיר. המבא, לעבוד לשמה, בחירה חופשית, כל מיני סוגיות מחשבתיות, סוגיות פילוסופיות. איך זה קשור להלכות תשובה? למה זה בכלל נקרא הלכות תשובה?
מה הגדר של הלכה? דבר שיש דרישה ממני?
דבר שיש דרישה באופן עקרוני, כן, למרות שיש גם מצוות קיומיות, ודבר שאם אתה עושה אותו, נגיד, נרשמת לזכותך או לחובתך בתור החובות והזכויות ההלכתי. קצת הגדרה מעגלית כמובן, אבל אתה יודע, הרב וולבה כותב בעלי שיעור, מה ההגדרה, איפה בגמרא אתה יודע שאתה נמצא בסוגיה הלכתית, ואיפה לא. מה שמופיע בריף. קצת מזכיר את ההגדרה של דושן למה זה אומנות. אומנות זה מה שנמצא במוזיאון. זאת אומרת, השאלה רק איך האוצר של המוזיאון מחליט מה להכניס למוזיאון ומה לא. זאת אומרת, הוא אין לו עדיין את הדברים במוזיאון, אז איך הוא מחליט מה להכניס לשם? אותו דבר אני יכול לשאול על הרב וולבה, איך הריף החליט מה לכתוב ומה לא לכתוב. לא לדבר על זה שהקריטריון הזה הוא כמובן לא נכון, כי יש דברים הלכתיים שמופיעים בריף, ויש דברים לא הלכתיים שגם מופיעים בריף. הקריטריון ממש לא נכון. אז... ההגדרה פה
היא... כי יכול להיות שההגדרה של הלכה היא שונה, שזה אולי דבר שמחייב אותי, אבל יכול להיות, המציאות מחייבת אותי גם, זה לא רק עניין של מה נדרש ממני לעשות.
זאת אומרת, המציאות מחייבת אותי.
כמו שיש חוקים של הטבע, יש חוקים של ה...
יש חוקים הלכתיים, אבל שאלה מה זה חוקים הלכתיים?
אולי מי ש... זה לעולם הבא וזה יש לעולם הבא, זה לגמרי לא הלכה, זה לא נקרא...
מה זה קשור להלכה?
חוק רוחני?
הרמב״ם עצמו אגב, הרמב״ם עצמו, בשורש ה-14, כשהוא מתווכח עם בהג, בהג מונה את חייבי הקריטות במניין המצוות שלו. אז שואל עליו הרמב״ם, אתה מונה לקדוש ברוך הוא את המצוות, את מי הוא צריך לכרות ואת מי לא? מה זה קשור למניין המצוות?
הלכה זה מצוות דווקא.
המצוות זה אחד הקריטריונים, זה לא רק, אבל זה תנאי הכרחי, אבל לא מספיק. מה שלא הלכה לא ייכנס למצוות, לא כל הלכה נכנסת למניין המצוות, ומה שלא הלכה לא נמצא שם.
אם זה מעריכת שאני צריך להגיב אליה, יכול להיות שזה כן נחשב איכשהו
לא,
שייך גם, לעולם ההלכה.
לא, גם מוסר אתה חייב צריך להגיב לו, ומוסר זה לא הלכה. יש הרבה דברים שמוטלים עלינו באיזשהו מובן לא הלכתי.
אם מה צריך להגיב זה רק בגלל ההלכה, לא?
מה?
גם למוסר, מה שצריכים להגיב זה בגלל ההלכה שמחיימת את זה.
לא, בכלל לא. מוסר בכלל לא קשור
להלכה. בהלכתה בדרכיו.
הלכתה בדרכיו זה להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, זה לא, זה משהו אחר. אין, המוסר הוא לא שייך להלכה. זה קטגוריות שונות, המוסר וההלכה. מה זה ועשית הישר והטוב, קדושים תהיו, הרמב"ן המפורסם, כן, המגיד משנה בהלכות שכנים. אין, זה לא הלכה.
לפי תפיסת הרמב"ן, לפי תפיסת הרמב"ן, אם אנחנו מדברים על תפיסת הרמב"ן בהלכה, יש משהו חוץ מההלכה שצריכים להתייחס אליו?
ברור, זאת אומרת, מה זה שמונה פרקים? שמונה פרקים זה הלכה? שלא לדבר, אני לא מדבר על הספר, לא מדבר על הלכות יסודי התורה של הרמב״ם, ששם הוא מביא לי את כל הפיזיקה האריסטוטלית.
כן, אבל הוא מבין שזה...
פיזיקה אריסטוטלית שגויה.
הוא מבין שזה מצוות אהבת השם, יראת השם, ידיעת השם.
מה מצוות אהבת השם? אז אם ככה, אז כל ספר פיזיקה אתה יכול להכניס להלכות יסודי התורה. אז הכל זה הלכה. אני לומד את ציר זימנסקי במכניקה, זה הלכה. יש גבול לכל תעלול.
שאלה מה הרמב״ם יגיד, אני לא יודע מה אני אומר.
אני חושב שלא, הרמב״ם לא יגיד את זה, אפילו מורה נבוכים זה לא הלכה. לא הלכה, זה... ברור שיש קטגוריה מחוץ להלכה, אי אפשר להתכחש לזה. יש, אתה יודע, יש ספר של... היה פעם ספר פולחן של פירסיק, זן ואומנות החזקת האופנוע. אז שם אחת התמות של הספר הזה, שהיוונים הרשעים דפקו לנו את המוח, זאת אומרת, הבן אדם, הגיבור הספר, זה פיידאוס, זה שם של דיאלוג אפלטוני, שהוא מרצה לרטוריקה בקולג' אמריקאי. כל הספר בעצם זה איזשהו מרדף אחרי ההגדרה, מה זה המושג איכות. כשהוא בודק חיבורים של הסטודנטים שלו, אז הוא נותן להם ציונים. פתאום הוא מתחיל לשאול את עצמו, רגע, על בסיס מה אני קובע, איזה חיבור הוא טוב ואיזה חיבור הוא לא טוב, ועד כמה הוא טוב. אז זה קורה לפי איזשהו סולם, אי אפשר לעשות סתם מה שרוצים. נותן ציונים לסטודנטים. ואז באיזשהו שלב בספר, הוא מגיע למסקנה שהיוונים הרשעים דפקו לנו את המוח. מה זאת אומרת? כן, הביטוי שלי כמובן. מה זאת אומרת? הכוונה שהיוונים, קצת דומה לרמב"ן הזה שדיברתי עליו בשיעור הראשון של יומא, היוונים בעצם סיפרו לנו שכל דבר שלא ניתן להגדרה, לא קיים. אז אם אתה לא מצליח להגדיר את המושג הזה, אז אין מושג כזה. קצת כמו הפוזיטיביסטים הלוגיים במאה ה-20.
בטוח שהם לא התכוונו שפשוט אין טעם להתייחס אליו, ורק אגנוז... יכול להיות שהם התכוונו לעמדה אגנוסטית לגבי השאלה אם הוא קיים באמת, ורק ל...
גם בין הפוזיטיביסטים יש את שתי התפיסות האלה. יש כאלה שאומרים שאין חיה כזאת, ויש כאלה שאומרים ש... ביטגנשטיין המוקדם לפחות. אומר שאין טעם להתייחס לזה, או שזה לא קיים. שני הגוונים. ואני טוען ששני הגוונים לא נכונים. כמו שאתה נותן ציונים על ה... זה מה שהמסקנה של פיידאוס שם בספר, כשאתה נותן ציונים לסטודנטים, נכון, אני לא יודע לתת לך בדיוק את הקריטריונים, לפי מה החלטתי, עד כמה החיבור הזה הוא טוב, ואם הוא יותר או פחות טוב מחיבור אחר. אבל עדיין הוא יותר או פחות טוב מחיבור אחר. לא כל דבר אני יודע לתת לך קריטריונים, ועדיין אני מבין שיש מושג כזה, ואינטואיטיבית אני מבין אותו. אני יודע מתי הוא קיים ומתי הוא לא קיים, בלי שאני יודע להמשיג ולנסח את זה במילים.
מסכים עם זה שזה כל כך בלתי ניתן למדידה?
לא שומע?
הרב מסכים עם זה שניתוח טקסטים ברמה של בדיקת חיבורים היא כל כך בלתי ניתנת למדידה ו...
כל כך, אפשר קצת להציע קריטריונים, ושיעורי חיבור אפילו אומרים לך קצת קריטריונים. אבל אתה מבין שזה שטויות. קריטריונים האלה זה איזושהי מסגרת מאוד מאוד כללית, כשבתוכה יש לך עוד המון המון דרגות חופש כדי לקבוע, צריך פתיחה, גוף וסיום. אבל האם הפתיחה היא טובה או לא טובה, יש לך גם קריטריונים. אז אומרים לך פחות או יותר מה צריכה לכלול הפתיחה. ואם מישהו עשה את זה אחרת, אבל עשה את זה באופן מבריק, אז עדיין תהיה פתיחה טובה. הכללים הם נותנים לך איזושהי קריאת כיוון, מסגרת כלשהי, אבל בתוכה יש המון 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 דרגות חופש. בסופו של דבר...
אז מה שהשאלה היא אם יום אחד יהיה מאבד תמלילים מאוד משוכלל שיוכל לחבר חיבור, זה השאלה הקובעת למעשה.
לא, בכלל לא. בעידן הרשתות החושבות, כן, רשתות נוירונים ואינטליגנציה מלאכותית, אתה יכול לראות שאתה לא צריך לנסח את הכללים ולהמשיג אותם כדי ללמד מערכת אוטומטית לעשות את זה. זה כל
אבל זה אומר שאין כללים?
סליחה?
אבל זה אומר שאין כללים?
לא יודע אם אין, אבל למרות שאנחנו לא יודעים לנסח אותם, זה לא משנה. אנחנו יכולים ללמד מערכת אוטומטית לעשות את זה, ולעקוף את הצורך בניסוח הכללים. תיתן למערכת האוטומטית לחכות אותי, כי אם אתה מכיר קצת רשת נוירונים, אני לא יודע, אז זה ככה עובד. אתה לא נותן לו, זה לא תוכנה קלאסית. כמובן שאתה נותן לו את ההוראות בצורה מפורשת, ואתה אומר לו מה הוא צריך לעשות, עם איזה איפים כאלה. אם אתה רואה כך, תעשה כך, אם אתה רואה כך, תעשה כך, go to זה, go to שם, זו התוכנה הקלאסית שכולם לומדים בבית ספר.
אבל בסופו של דבר, התוכנה בנויה מברירות כאלה, ואם תסתכל בקוד שלה אחרי שהיא תהיה בנויה לגמרי, ותגיב בצורה מצוינת, אתה כן תוכל לפענח קריטריונים נוקשים. הם פשוט יהיו מאוד מאוד מורכבים.
לא, מה פתאום? מה פתאום? ברשת נוירונים לא תצליח להגדיר שום כללים. ברשת נוירונים, הרשת לומדת, הרשת למשל לומדת, כשהתחילו רשתות הנוירונים, אגב, זה בא מפיזיקה. אני הייתי בשלב הדוקטורט שלי, כשזה התחיל. ואז זה הגיע ככה אלינו למחלקה, וזה חבר שלי, שהיום הוא פרופסור במחלקה, הוא מראה לי שם איזה רשת נוירונים פשוטה, והוא מראה לי איך שהיא מצליחה לנחש את המספר הבא שנגיד אני עושה סדרות של 0-1. סתם אני מחליט שרירותית, 0-0-1, 0-1, 0-0-1, שרירותית לגמרי. באיזשהו שלב די מוקדם, אחרי 5-6-7 הקשות, הרשת מתחילה לנחש את המספר הבא שאני אקיש, ולפני שאני מקיש אותו, לא ב-100% כמובן, אבל באחוזים די גבוהים. רשת ממש פרימיטיבית, זאת אומרת כמה 10 נוירונים, משהו כזה, שום דבר. וזה היה די מדהים. עכשיו, באיזשהו שלב, כשהבנתי קצת איך העסק הזה עובד, אז אתה מבין שהרשת איכשהו מסנכרנת את הנוירונים שלה כתגובה להקשות הקודמות שלי, ולאט לאט זה מתחיל להתקרב לחיקוי של מה שאני עצמי עושה. עכשיו, כשאני אסתכל ברשת, עדיין אני לא אוכל לדעת או לנסח בצורה מפורשת איך בדיוק אני מחליט על כל הקשה. העובדה היא שגם הרשת לא קולעת לכל הקשות שלי, אלא רק לאחוז שהוא מעל 50, שהייתי מצפה ברשת שרירותית. אז לכן, גם כשרשת נוירונים מצליחה ללמוד נושא כלשהו, זה לא אומר שאני אצליח עכשיו להמשיג ולנסח כללים. עכשיו ללמד את זה בבית ספר איך עושים את זה. ממש לא. כל הרעיון של רשת נוירונים זה לדלג על הצורך לעשות את זה. טוב, אנחנו הפלגנו קצת, אני רק רוצה לטעון, שגם אם אני לא יודע להמשיג ולנסח לכם בדיוק הלכה, להגדיר את המושג הלכה מול אגדה, נגיד, או מול מושגים אחרים, זה לא אומר שאין דבר כזה. אנחנו פוגשים את הדבר הזה, אנחנו יודעים מהו. גם בלי לנסח את הכללים בצורה מפורשת, ולכן גם רשת נוירונים אתה יכול ללמד כשהיא תסתכל על סוגיה מסוימת, האם זאת סוגיה הלכתית או לא סוגיה הלכתית. בלי שאתה תוכל לנסח במפורש את ההגדרות המדויקות. זה די קשה לנסח את ההגדרות המדויקות פה, אם בכלל אפשרי. טוב, אבל...
האמת שהרמב״ם בהקדמה של הלכות תשובה כבר מקדים שפה זה יהיה שונה, נכון? כי הוא כותב שפה ידבר גם על העיקרים הנגררים עם התשובה ובגללה.
אז הנקודה היא שיש פה משהו שלתוך, אני אומר עוד פעם, אצל הרמב״ם בכלל, יש לו כמה סתיות כאלה, כמו בהלכות יסודי התורה, שהוא מכניס שם כל מיני דברים הזויים לחלוטין, בעיניי ללמוד את הפרקים הראשונים של הלכות יסודי התורה, זה ביטול תורה גמור, זאת אומרת, זה פשוט צריך לקרוא אותם מהספר. אבל הרמב״ם מכניס גם דברים כאלה, לא לקרוא אותם כי הם פסולים, אלא כי הם מיותרים, אבל בזה להם את הזמן, אני נגד צנזורות. בכל אופן, אבל הנקודה היא שהקובץ הלכות הזה של הלכות תשובה הוא מאוד חריג. קבצי הלכות אחרים הם קבצי הלכות שעוסקים בהלכות, הלכות מזון, תלמוד תורה, שבת, קורבנות, טומאה וטהרה, נזיקין, לא משנה, כל מיני דברים כאלה. הלכות תשובה יש להם דיונים מחשבתיים כאלה ואחרים, אז למה זה הלכות תשובה? שים את זה במורה נבוכים. מה זה עושה פה?
תשובה זה לא דבר טכני. תשובה זה לא יכול להיות דבר טכני, זה חייב להיות מלווה במחשבה.
תכף נראה, לשם אני חותר. זה בעייתי הן מבחינת ההגדרה של זה כקשר לתשובה, והן מבחינת השאלה למה זה הלכות תשובה. זאת אומרת, זה גם לא הלכה וזה גם לא קשור לתשובה. אז יש פה משהו מאוד מוזר בהלכות תשובה לרמב״ם. אני רוצה לתקוף את הסוגיה הזאת, להתחיל לתקוף את הסוגיה הזאת מהנקודה הזאת, להסביר את המושג הזה של תשובה דרך הניסיון להבין את התופעה הזאת. אולי אני אביא דוגמאות נוספות, הראשונים לא נוטים כל כך לעסוק במחשבה, הם עוסקים בראשונים הקלאסיים, עוסקים בסוגיות הלכתיות, וכשמגיעים לתשובה, יש את שערי תשובה לרבנו יונה. כל מיני חיבורים כאלה שמדברים באופן פיוטי על מושג התשובה, יש חיבורים מחשבתיים על תשובה. בדרך כלל, התחושה או היחס בין חיבורים מחשבתיים וחיבורים הלכתיים, נראה שהחיבורים המחשבתיים מנסים לתת את הרקע מאיפה צמחה ההלכה שמתוארת בחיבורים ההלכתיים. אז אם אתה מבין את הרקע, את המטרות, את התכליות, את הסיבות, תוכל להבין אולי את, כמובן נורא אופטימי, אבל נניח, תוכל להבין את כל הפרטים ההלכתיים שאתה פוגש. הלכות תשובה, איכשהו נראה שהמחשבת התשובה והלכות התשובה זה שני דברים שונים. יש שם, זה משהו אחר. מחשבת התשובה הולכת הרבה יותר רחוק מאשר הפרטים הטכניים של הלכות תשובה, שאפשר גם לסכם אותם למה, בעשר הלכות אולי או משהו כזה, אפילו פחות. ואני רוצה באמת לדבר על הנקודה הזאת, על היחס בין ההלכה לבין מחשבה בתשובה. אבל כדי להתחיל עם העניין הזה, אני רוצה להתחיל אולי בהלכה המעניינת ברמב״ם, בפרק ג'. הרמב״ם בתחילת פרק ג' מגדיר בינוני צדיק ורשע. כל אחד ואחד מבני אדם יש לו זכויות ועוונות. מי שזכויותיו יתרות על עוונותיו צדיק, ומי שעוונותיו יתרות על זכויותיו רשע. מחצה למחצה בינוני. לכן המדינה, אם היו זכויות כל יושביה מרובות על עוונותיהם, הרי זו צדקת, ואם היו עוונותיהם מרובים, הרי זו רשעה, וכן כל העולם כולו. טוב, הלכה ב', אדם שעוונותיו מרובים על זכויותיו, מיד הוא מת ברשעו, שנאמר על רוב עווניך, וכן מדינה שעוונותיה מרובים, מיד היא עובדת, שנאמר, זעקת סדום ועמורה, וכולי, וכן כל העולם כולו. טוב, עכשיו בהלכה ג', כל מי שניחם על המצוות שעשה, ותהה על הזכויות, ואמר בליבו, ומה הועלתי בעשייתן, הלוואי לא עשיתי אותן, הרי זה איבד את כולן, ואין מזכירים לו שום זכות בעולם. רגע, אתם לא משותפים בכלל, כן, סליחה.
לא.
אוקיי, סליחה. כל מי שניחם על המצוות שעשה ותהה על הזכויות ואמר בליבו ומה הועלתי בעשייתן, הלוואי ולא עשיתי אותם, הרי זה איבד את כולן. ואין מזכירים לו שום זכות בעולם שנאמר בצדקת הצדיק לא תצילנו ביום רשעו. אין זה אלא בתוהה על הראשונות. בשם ששוקלים זכויות אדם ועוונותיו בשעת מיטתו, כך בכל שנה ושנה שוקלים עוונות כל אחד ואחד מבאי העולם עם זכויותיו, ביום טוב של ראש השנה. מי שנמצא צדיק נחתם לחיים, מי שנמצא רשע נחתם למיטה, והבינוני תולים אותו עד יום הכיפורים, אם עשה תשובה נחתם לחיים, ואם לאו נחתם למיטה. איך זה מסתדר עם מה שהוא אמר למעלה, שמי שנמצא רשע מיד מת ברשעו, מה, הוא כבר לא יגיע לראש השנה, אם הוא רשע. טוב, יש פה הרבה מה לפלפל על הדברים האלה. אבל אני רוצה לעסוק בנקודה שמסיימת את הלכה ג'. אם את הבינוניים בין ראש השנה ליום כיפור, אם הם עשו תשובה, הם נחתמים לחיים, ואם לא, אז הם נחתמים למיטה. אז השאלה היא, השאלה היא למה, כבר הנושא כלים פה שואלים, למה בעשרת ימי תשובה צריך דווקא לעשות תשובה כדי להיחתם לחיים? למה לא לעשות עוד מצוות? ברגע שיש לי יותר מצוות מעבירות, אז אני צדק. אז אם תולים אותי בתור בינוני, אז אני אעשה עוד כמה מצוות, ואז אני הופך לצדיק ואני אחתם לחיים. למה אם עשה תשובה מוטב, ואם לא, אז נחתם למיטה ולא משנה מה הוא עושה? מה עוד שהרמב״ם הרי כותב, שבאותם ימים מרבים תשובה, תפילה ומצדקה, מעבירים את רוע הגזרה, זאת אומרת, יש כן איזושהי משמעות למעשים טובים מעבר לתשובה. ללחם משנה, ששואל את השאלה הזאת, אז הוא אומר שמי שלא עשה תשובה, זה גופה העבירה שחותמת אותו למיטה. ככה הוא גם עונה, הוא שואל עוד שאלה, הוא אומר, נגיד שלא עשית תשובה, אז נשארת בינוני, למה אתה נחתם למיטה? נשארת באותו סטטוס שהיית בראש השנה. אז הוא אומר, על זה הוא אומר, שאם הוא לא עשה תשובה, האבון הזה עצמו מביא אותו להיות רשע, והוא נחתם למיטה. אז כמובן עולה עוד פעם השאלה, בסדר, אז הוא יעשה עוד כמה מצוות, להתגברו על זה, ובכל זאת ייחתם לחיים. קושי נוסף, זה קושי מפורסם, איך בכלל יכול להיות שמצב של בינוני? איך יכול להיות שמספר האבונות והזכויות שלי בדיוק שקול? איך זה יקרה? הסיכוי לדבר הזה הוא אפס.
הוא אמר את זה בהתחלה, שזה לא בשיקול שלנו.
מה שהוא אמר שם לא קשור לענייננו. הרבה עונים על זה ככה, אני חושב שזה לא נכון. כי הנה, אתם רואים פה בהלכה הזאת, כותב ככה. בשיקול זה אינו לפי מעניין הזכויות והאבונות, אלא לפי גודלם. יש זכות שהיא כנגד כמה אבונות, שנאמר יען נמצא בו דבר טוב, יש אבון שהוא כנגד כמה זכויות, שנאמר בחוטא אחד יאבד טובה הרבה. ואין שוקלין אלא בדעתו של אל דעות. והוא היודע איך עורכין הזכויות כנגד האבונות. אז יש כאלה שרוצים לתרון, הנה פה, אתה לא יודע את השקלול וזה, זה כן יכול לתת שווה. אבל זה לא עונה על השאלה. כי בעצם מה שהרמב״ם אומר כאן, זה שסכום האבונות והזכויות שיש לי, הוא לא סכום אריתמטי פשוט, אלא הוא סכום משוקלל. יש... באחרת, לכן בעצם, הייתי יכול אפילו לכתוב איזשהו ביטוי מתמטי, אז הייתי אומר, אתה עובר על כל המצוות והעבירות, אבל אתה מסכם את זה עם שקלול. וסכום של כל עבירה כפול המשקל שלה, סכום של כל המצווה כפול, כל מצווה כפול המשקל שלה, ואז אני בודק את זה מול זה. אבל גם כשמגדירים סכומים משוקללים, הסיכוי שהם יצאו זהים הוא אותו סיכוי בדיוק, זה עדיין אפס. אין שום הבדל. בסופו של דבר, הסיכוי ששני סכומים כל כך מורכבים לאורך שנה יצא בדיוק זהה, הוא פשוט זניח. בהלכה אנחנו הולכים אחרי רוב, כאן זה אפילו לא רוב, כאן זה פשוט 100%. אז מה, למה אני בכלל צריך לחשוש לזה שאולי אני בינוני? אין שום סיכוי שאני בינוני. בראש השנה מה שקרה קרה, אני יכול אחרי זה ללכת לים. או מי שרוצה ליהנות שישאר במזגן בבית. מה יש לי לחשוש ולעשות תשובה ולעבוד עד יום כיפורים, ולכאורה אנחנו מניחים שכולנו בגדר בינוניים, כן? הרי כולם לכאורה נקראים לעשות את הפעולות האלה של עשרת ימי תשובה, כדי להגיע ליום כיפור ולהתכפר. למה? בראש השנה כבר נגזר הסיפור הזה, או לטוב או למוטב. הסיכוי שאני בינוני הוא אפס. איך להתייחס לעניין הזה? פה, אני רוצה להביא שני הסברים אפשריים שאני מכיר, שואלים באחרונים, ואני חושב שכל אחד מהם מניח הנחה שונה לגבי המושג תשובה. השאלה שאותה שאלתי ברמב״ם, המטרה שלי זה לא לענות על השאלה הזאת. זה בסך הכל רק אופן דידקטי, כדי להציג פה שני כיוונים ליישב את השאלה, ושני הכיוונים האלה הם בעצם יהיו הנושא שלי. אז הכיוון הראשון, יש ספר שנקרא עמק ברכה. אבל יהיה פה מרנצ'יק, תלמיד של הבריסקרוב, שהוא נפטר בגיל צעיר, היה בפתח תקווה בשנות ה-50, נדמה לי נפטר, השאיר כמה ספרים אחריו, אחד מהם זה עמק ברכה. עכשיו, הוא מסביר, זה תירוץ שמסתובב בישיבות, אני פעם שמעתי אותו בשבוע ברון קוטלר, אבל שם מצאתי אותו כתוב. והוא אומר ככה, הוא אומר בעצם, בראש השנה אנחנו נידונים על המעשים שעשינו במהלך השנה שחלפה. אם בראש השנה יצאתי בינוני צדיק או רשע נגיד בינוני, אז זה הסטטוס שלי על השנה שהסתיימה. אלא מה? משהים את הדין עד, עד יום כיפור. אם אני אעשה תשובה, אז נמחקות לי חלק מהעבירות של שנה שעברה, ולכן כשאני מגיע ליום כיפור אני צדיק. לכן תשובה מועילה. שאלנו למה רק תשובה מועילה, ולא לעשות עוד מצוות, כי אם תעשה עוד מצוות, המצוות האלה כבר שייכות לשנה החדשה. אנחנו כבר בשנה שאחרי ראש השנה, בשנה החדשה. אז זה לא יכול לעלות על הכף של שנה שעברה. בראש השנה נחתם הדין שלנו לגבי מה קרה איתנו בשנה החולפת. אוקיי? תפשין פי. בסדר? זה ראש השנה הקרוב, ידון במצבנו בתפשין פי. מצוות שאני אעשה בדלת תשרי, כבר שייכות לתפשין פי א'. אז עליהם אני עידון בראש השנה של תפשין פי ב'. לכן, שום מצווה שתיעשה בעשרת ימי תשובה, לא תועיל כדי לשנות את גזר הדין של ראש השנה. רק אם אני עושה תשובה, זה יועיל. למה? כי התשובה יש לה סגולה מיוחדת, שהיא מוחקת עבירות שנעשו בשנה שעברה, היא מורידה אותן מהכף. ואז היא יכולה להפוך אותי מבינוני לצדיק על שנה שעברה. זאת הטענה. האמת, תירוץ חריף ומפולפל.
זה עדיין לא עונה.
כן.
זה עדיין לא עונה על השאלה שהסיכוי להיות בינוני הוא אפסיתי לגמרי, לזה הוא לא התייחס.
נכון. הוא עונה על השאלה למה רק תשובה מועילה, ולא לעשות מצוות אחרות. אז באמת נשאר הקושי מה הסיכוי להיות בינוני, עוד מעט אני אסביר שלשיטתו הקושי הזה עוד מתחזק הרבה יותר, אבל מעבר לזה, יש פה בכל זאת משהו בעייתי. מהקדוש ברוך הוא הייתי מצפה ליותר, סליחה על, על הדיבור בגובה העיניים. בסופו של דבר, אני מגיע לראש השנה ונמצא בינוני. מי שבינוני לא נחתם למיטה, כי הקדוש ברוך הוא לכאורה מתה כלפי חסד. בטח שהוא לא יחתום אותי למיטה. הוא לא יחתום אותי לחיים, משאיר אותי תלוי ועומד. עכשיו, עשיתי כמה מצוות בעשרת ימי תשובה. אני מגיע ליום, מצוות, לא תשובה. הגעתי ליום כיפור. אמרו לי, תראה, המצוות האלה זה שייך לשנה הבאה. אבל כשאני דן עליך מה עשית בשנה שעברה, היית בינוני, ועכשיו אתה נחתם למיטה, בגלל שלא לא עשית תשובה. אני אומר לקדוש ברוך הוא, תראה, אם היית שם את כל מה שיש לי עכשיו על כפות המוזניים, הרי הייתי יוצא צדיק. אלא מה אתה אומר לי? נגמרו שעות הקבלה בראש השנה. לכן אתה חותם אותי למיטה. לפי הרמב״ם אני בכלל נחתם, אני מת מיד הרי. מת מיד ברשעו. אוקיי? אז אני לא אגיע כבר לראש השנה, לראש השנה הבא. מה זה הנוקדנות, הלבלרות הזאת, כן, החשבונאות הזאת, שהקדוש ברוך הוא, רגע, רגע, נגמרו שעות הקבלה, המצוות האלה זה בסקית השנייה. ואת אנחנו עם הסקית הזאת, אנחנו נשארים ככה, אז אתה נחתם למיטה. רגע, אבל תסתכל על המצב האמיתי שלי עכשיו, הרי אתה חותם אותי למיטה ביוד בתשרי. ביוד בתשרי אני כבר במצב שאני באמת צדיק. איך אתה יכול לחתום אותי למיטה? נגמרו שעות הקבלה. אתה נמצא פה, אתה דן בגורלי, מה זה נגמרו שעות הקבלה? אנחנו פה, אנחנו מדברים על זה. אז למה אתה מתעלם מהמצוות שאותן עשיתי בעשרת ימי תשובה? אני מציג את השאלה כך, אבל בעצם השאלה היא הרבה יותר רחבה. התמונה שאותה מציג עמק ברכה, איזושהי תמונה נורא פורמלית וחשבונאית. בעצם סופרים מצוות, סופרים עבירות, אתה נמצא בטנקו, אז אתה בינוני. נגמרו שעות הקבלה, תעשה תשובה, אז אתה יכול להוציא משהו מהסקית. אתה לא עושה תשובה, אז עבוד לך. עשית מצוות אחרות, בסדר, שנה הבאה אנחנו פותחים עוד סקית. אבל נגמרו שעות הקבלה. זאת איזושהי דיינות, שקשה לי לקבל שהקדוש ברוך הוא באמת ככה גוזר את גורלם של אנשים. לא רציני, אני לא הייתי עושה את זה.
למה, זה לא נשמע הוגן הרב?
לא, לא. ושבסופו של דבר אתה דן אותי למיטה, במצב שבעצם אני צדיק לפי הקריטריונים שלך. הרי כרגע ביוד בתשרי, מצוותיי רבות על עבירותיי, רק חלק מהן נעשו אחרי א' בתשרי. אז מה? אתה דן למיטה מישהו שהוא בעצם צדיק, לפי הקריטריונים שלך. זה לא הוגן. גם כי נגמרו שעת הקבלה. מה היית אומר לפקיד? שאומר לך דבר כזה, שהוא אומר נגמרו שעת הקבלה, אבל הוא עוד שם. מילא אם הפקיד לא שם, אתה יודע, אין עם מי לדבר, הוא הולך הביתה, הוא גם צריך לאכול ארוחת צהריים, אבל לא, הוא עוד שם. אתה אומר לו, רגע, 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 תשמע, אני מפסיד את ה... אני הולך למות. כן, הוא אומר, אבל את התרופות האלה מחלקים עד שעה אחת. אז זהו, נגמרו שעות הקבלה, אין מה לעשות, תמות עכשיו, בשנה הבאה תבוא, אני אתן לך את התרופה הזאת, ואז אתה תחיה עוד פעם, לא יודע, לבחיית המתים. אני לא יודע בדיוק מה. מה הייתם אומרים על פקיד כזה? הייתי תולה אותו.
אני רק מבהיר, לא הייתה בעיה אם שניהם היו קוראים באותו זמן, השפיטה וגזר הדין.
לא, כי אז אתה אומר, בסדר, מתישהו צריך להעביר את הקו. אז הקדוש ברוך הוא הזהיר אותי שהקו עובר בראש השנה. הייתי צריך לקחת בחשבון, להגיע לראש השנה במצב הראוי. אבל פה אני, הקדוש ברוך הוא אומר לי, תראה, דילך תלוי ועומד עד יום כיפור, ביום כיפור אני אדון. עכשיו, אני בא אליו ביום כיפור, אני גמור שעות הקבלה, מצטער, זאת אומרת, אתה נידונת למיטה. אני בינוני לכל היותר, אפילו בקריטריונים הלבלריים אני בינוני. לא עשיתי מצוות, מספר מצוות שקול למספר העבירות. בקריטריונים האמיתיים אני צדיק בכלל, כי עשיתי ראה עוד כמה מצוות, רק עשיתי אותם בעשרת ימי תשובה. ועל זה אתה הורג אותי? תשמע, לא רציני. אוקיי? אז זה חריף, זה מפולפל, זה יפה, זה מיישב יפה את הקופה, אבל איכשהו, לא יודע, אני לא קונה את זה. זה כיוון אחד. כיוון אחר, מופיע בשפתי חיים של רב חיים פרידלנדר, כן, המשגיח של פונוביץ', אז רב חיים פרידלנדר כותב שם, שבעצם, וזה הנקודה, יש לו תמונה שונה לחלוטין מהתמונה של העמק ברכה באופן המהותי, זה לא סתם תירוץ אחר, ולכן אני מביא אותם. הוא בעצם טוען שהמצב של בינוני צדיק, הוא מתחיל מהשאלה השנייה שלי. עוד פעם, אני עושה לו רקונסטרוקציה עכשיו, והרקונסטרוקציה הזאת מתחילה מהשאלה השנייה שלי. איך יכול להיות בכלל מצב של בינוני? מה הסיכוי שהסכום המשוקלל שהרמב"ם מתאר נופל בדיוק על סכום זהה? כן, הרי אי אפשר לצמצם אפילו בהלכה. וזה נקרא בידי שמיים, לא בידי אדם, למרות שזה מצוות ועבירות שבני אדם מחליטים, זה צמצום בידי שמיים. אז אי אפשר לצמצם, איך יכול להיות שיש בינוני? אז אומר רב חיים פרידלנדר ככה, הוא אומר, בינוני צדיק ורשע זה לא סכום, אפילו לא סכום משוקלל של מצוות ועוונות. כשהרמב״ם כותב שם שזה שיקול לפי שיקולו של אל דעות, ואנחנו לא יודעים את משקלה של עבירה ומצווה, אין הכוונה לסכום משוקלל. אז אני תיארתי קודם, כן, סיגמה על XI כפול AI, זה מצווה X1 כפול המשקל של ה-A1, X2 כפול המשקל A2 וכן הלאה. זה לא סכום משוקלל. הנקודה היא שהקדוש ברוך הוא מסתכל עליי כמכלול. הוא אומר לי, הוא אומר לעצמו, איפה היהודי הזה עומד? בגדול. הוא בעצם הולך לכיוון החיובי, הוא איש חיובי, אז הוא צדיק. הוא איש שלילי, אז הוא רשע. הוא איש שיושב על הגדר כזה, לא החליט עדיין על הכיוון שלו בחיים, אז הוא בינוני. זה לא מספר המצוות והעבירות, אלא השאלה, מה הכיוון הבסיסי שלי בחיים? האם באופן בסיסי אני שואף לעשות טוב, אז אני צדיק.
שזה לא פשט המילים.
רגע, שנייה אחת. אם באופן בסיסי אני שואף לעשות טוב, אז אני צדיק. אם באופן בסיסי אני שואף לעשות רע, אז אני רשע. אוקיי? עכשיו, יכול להיות צדיק שיש לו יותר עבירות ממצוות. כל הגדול מחברו יצרו גדול אימנו. אז יש לי יצר הרע גדול, ואני לא מצליח לקבל את ה... להתגבר על היצר הרע הזה, ואני נופל הרבה פעמים, אבל בסיסית אני שואף לעשות את הטוב, זה הכיוון שלי בחיים. אז אני צדיק, ואני נחתם לחיים. למרות שמספר עבירותיי, כולל הסכום המשוקלל עם חומרתם, יותר גדול ממספר מצוותיי. ולהפך, אם הכיוון הבסיסי שלי הוא שלילי, אלא מה? תאוות הכבוד והפרסום גורמת לי גם לתת המון צדקה וזה, וכל מיני דברים כאלה, ולכן היצר הרע שלי לקח אותי לעשות הרבה מצוות. אוקיי? אז מספר המצוות שלי גדול ממספר העבירות, אבל באופן בסיסי אני אדם שלילי. אז ברגע שאני אדם שלילי, אני רשע, אני נחתם למיטה, ולא משנה, גם מספר המצוות שלי גדול יותר ממספר העבירות. במקום שבו אני יושב על הגדר, כן, רגל פה, רגל שם, כמאמר המשורר, אז אני בינוני. אין לי כיוון בסיסי, לפעמים אני כזה, לפעמים אני כזה, כן, אתם יודעים, כמו שהגששים אומרים, ילד הולך עם אבא או הולך עם אמא. שייקי אומר, אני לא יודע, אני הלכתי עם החבר'ה. אוקיי, זאת אומרת, לפעמים ככה, לפעמים ככה, אין לי כיוון מוגדר בחיים. אז במצב כזה, זה מה שנקרא בינוני. מישהו שלא בחר כיוון משמעותי בחיים. כך טוען רב חיים פרידלנדר. לגבי השאלה עד כמה זה נכנס בלשון הרמב״ם, אני מסכים להערה, למרות שיכול להיות שזה נכנס. אני לא שולל את זה, פשט לשונו של הרמב״ם, אני מסכים שהוא לא זה. זאת אומרת, לא משנה, הסברה ודאי נראית נכונה.
אפשר להציע פתרון?
לא הבנתי.
לאיך זה נכנס, לא, רק יש לי איזשהו פתרון לאיך זה נכנס בלשון הרמב״ם.
כן.
יכול להיות שהמדידה יכולה לעשות בצורה כזאת קוונטית. נניח, במקום שלכל מצווה יש, יש מספר שיכול להיות כל מספר על, ה, על הרצף של המספרים הרציונליים, אז פשוט יש, יש רמות. אתה יכול לקבל נגיד על כל 20 או 30 מצוות רק נקודה אחת, אין חצאי נקודות. וככה יש הרבה בינונים, כי הרבה מאוד נופלים עם שוויון.
כן, אבל אז אני חוזר לשאלה החשבונאית, למה לעשות את זה ככה? תמדוד אמיתית, מה הקדוש ברוך הוא לא יודע לעשות את החישוב?
לא, זה...
את המצב שלי, למה להכניס פה...
מבחינה רעיונית אני מגייס את הרעיון של רב חיים פינגלנדר. כי מבחינתו החישוב הפורמלי הזה, זה פשוט דרך לייצג את זה שהבן אדם הוא שווה, למרות שיש לו קצת יותר עבירות.
אז זה מה שהתכוונתי בעצם, עזוב את הקוונטים, זה מה שהתכוונתי בעצם, האפשרות להכניס את זה בתוך הרמב״ם, זה בסך הכל להגיד שהשקלול של המצוות והעבירות לא מודד כמה שווה המצווה, אלא עד כמה היא מעידה על מה מצבי הרוחני.
כן, אבל יש משמעות לזה ש...
התוצאה צריכה לקבוע מה מצבי הרוחני.
כן, אבל ההבדל בין מה שאמרתי, כן, אבל עדיין יש הבדל בין מה שאני אומר למה שאתה אומר קצת. כי לפי היסוד שלך יכול להיות בן אדם שעשה רק עבירות והוא עדיין צדיק.
נכון.
כי הכיוון שלו חיובי. לא, אבל לפי מה שאני אומר, לא. לפי שיטת הניקוד שלי זה לא ייתכן.
כן, אבל מה, אבל למה להגיע לשיטת הניקוד הזאת? אין בזה שום היגיון.
זה מסביר את ההלך רוח שעולה מפשט דברי הרמב״ם, שכן סופרים רוב ומיעוט.
זה אולי מסביר את המילים של הרמב״ם.
לא, אבל לא רק את המילים. זה האופן שבו הקדוש ברוך הוא קובע את הכיוון שלך. הוא מתבסס, כי זה מאוד הגיוני שמתבססים על מעשים, ולא סתם על איזשהו רעיון שמנותק.
לא, שמתבססים על מעשים כאינדיקציה למצבי, אבל הקדוש ברוך הוא יכול לדעת את מצבי, גם אם בסוף בסוף לא הצלחתי להתמודד בשום מצב, וראה, יש לי רק עבירות. עדיין הוא מבין מתוך זה מהו מצבי האמיתי. אין לו הרי בעיה לגלות את זה. אז למה הוא צריך כל מיני מודלים מתמטיים שיגבילו אותו? שיגבילו באמת מה מצבים.
אני חושב שהטענה היא של המעשים יש חשיבות שאי אפשר לבטל אותה. זה לא משנה שהכוונות שלך
ברור. חשוב, אפשר להתווכח על זה, זה נראה לי הגיוני, אבל בסדר. כך או כך, אלה שני הכיוונים שעולים פה בהקשר הזה. אז אומר רב חיים פרידלנדר...
הרמב״ם...
שנייה אחת, רב חיים פרידלנדר אומר שלשיטתו גם ברור למה רק תשובה מועילה ולא לעשות עוד מצוות. אם תעשה עוד מצוות, מה בעצם זה יעזור? יגדיל את מספר המצוות שלך, השאלה אבל מה הכיוון הרוחני שלך, לא כמה מצוות עשית. אלא שתשימו לב שמה שיוצא משיטתו, זה שאם עשיתי תשובה, למה זה כן מועיל, גם שם הוא לא מסביר כמו העמק ברכה. העמק ברכה מסביר שאם עשיתי תשובה, זה מחק כמה עבירות מהכף. רב חיים פרידלנדר מבין את מושג התשובה אחרת, זה לא מושג תשובה פורמלי שמוחק לי עבירות שעשיתי. יש לי עבירה, עשיתי עליה את פרטי התשובה, היא נמחקה. התשובה פירושה שינוי של כיוון רוחני. אם שינית את הכיוון הרוחני שלך, בחרת בכיוון חיובי, אז אתה באמת נידון לחיים. אבל זה רק אם עשית תשובה, ולא אם עשית עוד כמה מצוות והגדלת את מספר המצוות שעל הכף. המושג תשובה שעליו מדבר רב חיים פרידלנדר, זה לא מושג התשובה שעליו מדבר העמק ברכה. זה לא רק הבדל בתירוץ. המושג תשובה הוא מושג שונה. העמק ברכה מתאר תשובה שהיא עניין פורמלי. עשיתי חטא, אני עושה עזיבת חטא, חרטה, ביטוי, קבלה להבא, החטא נמחק. בסדר, עוברים לחטא הבא, עושים את הפרוצדורה, גם הוא נמחק. יש לי פרוצדורה למחיקת חטאים. ורב חיים פרידלנדר מדבר על התשובה כמנגנון של שינוי כיוון רוחני בסיסי. אני הופך מבינוני לצדיק. זה נקרא תשובה.
עדיין לא מובן למה אם הוא לא חוזר בתשובה והוא עשה, והוא לא עשה כלום, הורגים אותו.
נכון. על זה לא עניתי.
בסדר.
הנקודה היא א', איך יכול להיות בינוני, וב', למה רק תשובה מועילה. בסדר? שאלה היא למה באמת הורגים אותו, בסדר, אפשר לדון, אולי זה הלחם משנה, מה שהוא אומר, שזה שלא עשית תשובה על האבון הזה, בעצם אתה נידון, וזה תלוי בשאלה אם יש מצווה לעשות תשובה אולי. למרות שגם אם אין מצווה, יכול להיות שעדיין באים אליך בטענות אם לא עשית תשובה, אבל על זה אנחנו נדבר עוד בהמשך. בכל אופן, הנקודה החשובה לעניינה, יעזבו את הרמב״ם ואיך זה נכנס פה ואם זה נכנס פה. עכשיו אני אומר את זה, לא הרמב״ם. בסדר? אני אומר שיש בעצם שני מנגנוני תשובה. ולכאורה מה שיש מחלוקת בין רב חיים פרידלנדר לבין העמק ברכה, אני טוען זה לא מחלוקת. יש שני מנגנונים. יש מנגנון תשובה, שהוא מנגנון חשבונאי, מנגנון שהולך עם פרוצדורות מוגדרות ועם ספירות פורמליות של עבירות ושל מצוות, משוקללות, לא חשוב, אבל עדיין ספירות, והתשובה היא פרוצדורה שמטרתה למחוק חטא שאותו עשיתי, פשוט הקדוש ברוך הוא מאפשר לי למחוק חטאים, משכתב את ההיסטוריה, אוקיי? ואפשרות שנייה אומרת, או מנגנון אחר של תשובה אומר, שהתשובה זה שינוי של כיוון רוחני. אוקיי? זאת הטענה. עכשיו, אני רוצה להראות את זה, המהר"ל כותב ככה, יש הגמרא במסכת ראש השנה בדף י"ז, הגמרא אומרת, השם השם אני הוא קודם שיחטא האדם, ואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובה. כן, עוברים שם על 13 מידות של רחמים, השם השם כן רחום וחנון וכו'. אז מה זה השם השם? שתי המילים הראשונות, אני הוא קודם שיחטא האדם, ואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובה. אז המידה של השם השם בעצם אחראית על התשובה. עכשיו, הגמרא בשבועות בדף למתת עוברת על כל שאר המידות, והיא מגיעה לבנקה. ואז היא אומרת, מה זה בנקה? אז אומרת הגמרא, והכתיב, בנקה לא ינקה, ההוא מבא אלי לחד רבי אלעזר. ותניא רבי אלעזר אומר, אי אפשר לומר בנקה, שכבר נאמר לא ינקה. אי אפשר לומר לא ינקה, שכבר נאמר בנקה. הכיצד? מנקה הוא לשווים, ואינו מנקה לשאינם שווים. אז הגמרא אומרת בעצם שמידת ונקה, למה כתוב ונקה לא ינקה? הוא מנקה למי ששב, ולא מנקה למי שלא שב. או במילים אחרות אומר המהר"ל, מידת ונקה בעצם גם היא מידה שאחראית על התשובה. אז אומר המהר"ל, אז למה צריך שתי מידות ב-13 המידות של רחמים, ששתיהן אחראיות על התשובה? גם השם השם וגם ונקה. זה מזכיר לי איזה בדיחה חביבה, הייתי ב... יש בהגדה של פסח של בריסק, זה נקרא מבית לוי, אז הוא מביא שם, כשהוא מביא את הפיוט 13 מי יודע, כן, אז מה זה 13 מי יודע? זה 13 מידיה. מה זה 13 מידיה? אז אם תסתכלו בהגדות של חסידים, אז אני בטוח שתמצאו בכולן כמעט שזה 13 מידות של רחמים, השם השם כל רחום וחנון. מה אתם חושבים נמצא בהגדה של בריסק?
רק מידות שהתורה נדרשת.
13 מידות שהתורה נדרשת בהן. זאת אומרת, שאלה מה זה 13 מידות. בכל אופן, אז זה סתם רק בסוגריים. אז המהר"ל שואל, למה באמת יש שתיים...
רגע, אפשר שאלה?
כן.
למה חז"ל לא העלו על דעתם לפרש את זה בצורה ספרותית? ונקה לא ינקה, במובן שאנחנו מבינים. שהכוונה היא לא ינקה,
לא חשוב, שאלה על הדרשה, לא משנה לי, אני לא עושה כרגע בגמרא שם. לא יודע. לא יודעים בגמרא שם. אבל לענייננו, מה שהגמרא שם אומרת, זה שמידת ונקה גם היא אחראית על תשובה. כמו מידת השם השם. ואז זה שואל המהר"ל, למה צריך שתי מידות? אז הוא אומר, תשובה נורא מוזרה. הוא אומר,
אם אפשר לשתף,
מה?
אם אפשר לשתף מסך או זה לא קליטי?
לא, לא, אני לא מביא את המקור, אין לי לפני את המקור. אני פשוט מסתכל קצת בסיכום שאני עשיתי, אני אשלח לכם אותו, אני אעלה אותו לאתר, אז תוכלו גם לראות את הסיכום שם. אין טעם לסכם אותו כדי שתקראו יחד איתי, זה לא... אז המהר"ל טוען, בנתיב התשובה בפרק ו', הוא אומר שמה ש... השם השם, מידת ונקה, עוסקת במי ששב רק על מקצת מחטאיו. והשם השם עוסק באדם ששב מכל חטאיו. על פניו זה מאוד מוזר. למה זה מוזר? כי עדיין השאלה למה אתה צריך את השתי מידות האלה. אז תחזור על מידת ונקה כמה פעמים, עד שאתה מכסה את כל העוונות. סליחה שאני היום עובד כמו מתמטיקאי, המטרה שלי זה בדיוק להראות שזאת לא מתמטיקה. אז אני מנסה להגחיך את המתמטיקה, אוקיי? זה רק שתבינו את ההקשר. זאת אומרת, הנקודה היא ש... מה ההבדל הכמותי הזה, זה מה שקובע? אז אם עשיתי, חזרתי מתשובה על חצי מהעבירות שלי, אז זה מידת ונקה. אז אני אעשה פעמיים את ונקה, וזה מידת השם השם. למה אני צריך את מידת השם השם בנפרד? אני חושב שמה שהוא מתכוון זה משהו אחר לגמרי. בואו ננסה לחשוב רגע, מה זה בעצם תהליך התשובה. תהליך התשובה מקובלן אומר רס"ג, רס"ג היה הראשון שהמשיג את זה, והוא אמר שתהליך התשובה מורכב הלכות תשובה, כן, מורכב מארבעה שלבים. עזיבת החטא, חרטה, קבלה לאבא ווידוי בפה. אני צריך להוציא זה בפה. עכשיו בואו נתמקד רגע בחרטה. בסדר? כשאני מתחרט, נגיד בררתי בשבת פרשת נוח, בסדר? בשנה שבה אנחנו עוסקים. בררתי בשבת. עכשיו אני מתחרט על זה, כחלק מתהליך התשובה. האם אני מתחרט על זה שעשיתי פעולת ברירה? מה רע בלעשות פעולת ברירה? אני מתחרט על זה שעשיתי פעולה שאותה הקדוש ברוך הוא אוסר. על זה אני מתחרט, נכון? לא על עצם פעולת הברירה, מה הבעיה שהזזתי את הידיים ובררתי? ברור שהחרטה לא מתייחסת לפעולה, היא מתייחסת לזה שהפעולה מנוגדת לציווי של הקדוש ברוך הוא, שעשיתי לעבירה שבדבר. אני מתחרט על זה שעשיתי את העבירה הזאת של ברירה. עכשיו אני שואל, חרטה עמוקה, חרטה מלאה, האם היא בכלל יכולה להיות על חטא בודד? ברור שלא, מושגית לא.
תלוי איזה חטא, יש חטאים שלמשל לרצוח, אדם שרצח, זה רק בגלל שהשם אמר?
אחרת זה לא תשובה. תשובה זה רק תשובה על המימד הדתי. תשובה מוסרית זה פרשייה אחרת, אני עושה כאן בתשובה.
יכולה להיות תשובה לא על עצם העבירה על ציווי, אלא הציווי מבטא איזשהו רעיון שמאוד מאכזב, הוא רוצה מאוד לשוב על זה ש...
אבל הרעיון הוא מאוד יפה, אבל בסופו של דבר מצווה מתכוננת על ידי ציווי.
לא רק הציווי, זה לא שאני אגיד לבן שלי, אם תעשה ככה תקבל סוכריה, אז זה נטו ציווי, אבל במצוות יש משהו שהוא מעבר למצווה.
לא שאין, יש, ואנחנו גם נגיע לזה עוד. ברור שיש, אבל ברור שחלק מהעבירה, אני אגיע בהמשך לבדיוק להבחנה הזאת בין שני החלקים בכל מצווה ועבירה, אבל ברור שחלק מהעניין זה המעבר על הציווי של הקדוש ברוך הוא, או אם אתה רוצה אפילו בשפה שלך, החרטה היא על זה שעשיתי משהו שהוא לא בסדר, עזוב את הציווי, בסדר? אבל גם כשצדתי בשבת פרשת וירא, אני קצת מרענן, פעם אני בורר, פעם אני צד, אז כשצדתי בשבת פרשת וירא, זאת אותה חרטה. הרי גם שם אני עשיתי משהו שהוא לא בסדר, או משהו שהוא נגד הציווי של הקדוש ברוך הוא. אז לא, אני מתחרט רק על הברירה בשבת פרשת נוח. הצעידה בפרשת וירא זה היה מצוין, על זה אני בכלל לא מתחרט, זה נהדר. עם זה אני נשאר. אתם מבינים? זה לא רציני. מי שמתחרט, הוא מתחרט על עצם העובדה שהוא היה לא בסדר. על עצם שהוא אמרה את הציווי של הקדוש ברוך הוא. אז בהגדרה, כאשר אתה מתחרט, אתה בעצם מתחרט על כל המצוות, על כל העבירות. אין חרטה על חלק מהעבירות, אין חיה כזאת. פשוט לא מוגדר מושגית. זה לא בעיה פסיכולוגית, זה פשוט לא מוגדר מושגית. ברגע שאתה מתחרט, אתה מתחרט על עצם העובדה שעשית משהו שהוא לא בסדר, או משהו שהוא נגד הציווי, מה שחיים אמר קודם, חיים, נכון? משהו שהוא לא בסדר, או משהו שהוא נגד הציווי, איך שתבחרו איזה ניסוח שאתם רוצים. אבל עדיין זה שייך בשווה לכל המצוות. אין דבר כזה חרטה על עבירה אחת או על חמש עבירות. ברגע שאתה מתחרט, אמיתית, מתחרט עד הסוף. אם אתה מתחרט עד הסוף, אז אתה מתחרט על כל העבירות. אין חרטה שהיא חלקית. לכן...
הרב, אבל לא ראוי יותר לעשות חרטה מסוג מסוים על סוגים מסוימים של עבירות? נגיד, כאילו האדם חטא באותו חטא פעמיים, אבל פעם אחת מסיבה אחת, כי הוא היה הרשע, ופעם אחרת, מסיבה אחרת, כי הוא היה שכחן. אז לא ראוי שהוא יחזור בתשובה באופן שונה בשני הפעמים?
לא, החרטה לא תהיה שונה. הטיפול בו הקבלה לאבא, או הטיפול בקבלה לאבא יכול להיות שונה. כי השאלה, מה גרם לחטא? צריך, הניתוח של מה גרם לחטא יעזור לי לוודא שלאבא זה לא יקרה. אבל עצם החרטה, זה שעשיתי חטא, מה זה משנה למה הגעתי לזה? אני מתחרט על עצם העובדה שהגעתי לעשות משהו שהוא לא בסדר. אז חרטה באופן מהותי, זה חרטה על כל העבירות. או אם אני אעשה באופן כללי יותר, תשובה באופן בסיסי, תשובה עמוקה, תשובה מלאה, היא תשובה שבהגדרה היא על כל העבירות. ולכן התשובה של השם השם, מה שאני רוצה לטעון, זה התשובה הבסיסית, התשובה העמוקה, התשובה האמיתית. ותשובה כזאת היא בהגדרה על כל העבירות, זה מה שאומר המהר"ל. מה זה תשובת ונקה? זה החידוש הגדול. אז תראו, זה מה שאומרת שם הרי הגמרא בשבועות. מנקה לא ינקה, מנקה הוא לשווים, ולא מנקה למי שאינו שב. וכי הדברים צריכים לפנים, נו, זה ברור. אתה מנקה למי ששב, ולא מנקה למי שלא שב. אם עשיתי תשובה על עבירה כזאת, אני מתנקה, לא עשיתי על העבירה אחרת, אז עליה, לא מתכפר לי, נו, זה ברור. מה, אני צריך להגיד את זה? לא על זה מדובר. מידת ונקה אומרת שיש תשובה שיכולה להיות על חטא אחד כן ועל חטא אחד לא. ממילא גם נתקבל על חטא כזה ולא על חטא כזה. החידוש הוא לא שאם עשיתי תשובה על חטא א' ולא על חטא ב', אז התשובה על חטא א' מתקבלת ועל חטא ב' לא. זה לא צריך חידוש. החידוש הוא שיש דבר כזה תשובה רק על חטא א' ולא על חטא ב'. כי בעצם הרי תשובה באופן מושגי מדברת על כל העבירות. אז מה זה מידת ונקה? מידת ונקה זה תשובה חשבונאית. מה זאת אומרת? יש לי רשימת עבירות, כמו שמציירים לנו בדרך כלל, כן? יש לי רשימת עבירות, נגיד שעשיתי רשימה, כל מה שעשיתי. עכשיו אני עובר, עבירה א', ברירה בשבת פרשת נוח. טוב, חרטה, קבלה להבא, עזיבת החטא, חרטה, קבלה להבא, בידוי בפה, סימן טבעי, מחקתי את העבירה הזאת, עברתי לצידה בפרשת וירא. איזה כיבוד הורים בפרשת לך לך, איזה לא יודע מה, תעשו מה שאתם רוצים. אוקיי, ברשימת העבירות, אני עובר על כל אחת מהם, עושה את הפרוצדורה של רסג, כן, עובר את השלבים של התשובה, ומוחק עבירה עבירה מהמאזן. זה תשובת ונקה. ולכן אומרת הגמרא, תשובת ונקה זה תשובה שהוא מנקה למה ששב, ולא מנקה למי שלא שב. למה? כי זו תשובה שהיא לא מלאה, היא תשובה שיכולה להתייחס רק לחלק מהחטאים. אז על אותו חלק הוא ינקה לך, על חלק אחר הוא לא ינקה לך. זה מה שאומר המהר"ל. ואז באמת...
אני אסביר.
תנו לי רגע לגמור, אחרי זה יכול להיות שזה יישב גם את השאלות. אולי כן, אולי לא. הנקודה היא שמה שאמרתי קודם, שחרטה מלאה היא בהגדרה על כל העבירות. אז מה זה אומר? מה עושים בחרטה בסוג התשובה שלי, תשובת ונקה? הרי לכאורה, אם עשיתי את ארבעת שלבי התשובה, אחד מהם הרי הוא חרטה, וחרטה בהגדרה זה על כל העבירות. אז איך היא תיתכן תשובה מסוג של ונקה? הנקודה היא כזאת, במקום שבו אני לא באמת מתחרט באופן מלא. למשל, אני רק לא רוצה לקבל את הגיהינום של העניין. אז יכול שאני מתחרט על עבירה חמורה, על עבירה קלה, לא נורא, או משהו כזה. או זה היה שווה לי, זה לא שווה לי, העונש הוא חמור מדי. פה אפשר להתחיל לעשות חילוקים. אז אתה יכול להתחרט חלקית, כשהחרטה היא לא מלאה, היא לא עמוקה, לא התהפכת בתהליך התשובה, היא יכולה להתייחס גם לחלק מהחטאים. ואיזושהי פרוצדורה, ואחרתה היא בעצם איזשהו אקט פורמלי, כן, אני מתחרט, זה לא בסדר, אתה צודק, לא באמת התהפכתי. אנחנו הרי כולנו מכירים את זה, שאחרי תהליכי התשובה, כולל אחרתה, אנחנו חוזרים לאותם חטאים. איך זה קורה? זה קורה בגלל שאנחנו לא באמת התהפכנו, באופן מהותי. חרטה מהסוג הזה, או תשובה מהסוג הזה, זה מה שנקרא תשובת ונקה. והיא יכולה לעשות גם רק על חלק מהחטאים, לא על כולם. והחידוש של שתי המידות השונות במידות הרחמים, השם השם ובנקה, זה שיש שני מנגנוני תשובה. אני טוען שזה אותם שני מנגנוני תשובה שהגדרתי למעלה. יש את מנגנון התשובה של העמק ברכה, שזה מנגנון תשובה חשבונאי. יש לי פרוצדורה שהגדיר אותה בסג, ואני יכול לעבור עבירה עבירה ולמחוק אותה מהכף. זה מה שאומר העמק ברכה, אם עשיתי את זה, נמחקה לי עבירה מהכף, ולכן אני נידון לחיים, הפכתי לצדיק על חשבון שנה שעברה. כי עבירה אחת ירדה לי מהכף, עשיתי עליה תשובה. מה שאומר רב חיים פרידלנדר, הוא מדבר על, דיברנו קודם, הוא מדבר על תשובה מסוג שונה. זה היפוך נפשי. אני הופך מבינוני לצדיק. מה זה אומר? אני נמצא במצב שאני כבר לא מוכן יותר לעבור על ציווי של הקדוש ברוך הוא, או לעשות משהו שהוא לא בסדר. אז זה כמובן תשובה שמסוג השם השם. זאת תשובה שהיא נעשית על כל העבירות. אוקיי? ולכן שם אומר רב חיים פרידלנדר, אם עשיתי את התשובה הזאת, אני נידון לחיים ביום כיפור, ושאני באמת צדיק. זה לא משנה מספר העבירות ומספר המצוות שעשיתי. כי אם אני אוסיף עוד מצוות, זה לא יעזור. בלי שעשיתי את התשובה, את ההיפוך הנפשי, זה לא יעזור. ואני חושב שזה מה שהמהר"ל גם מתכוון. וזה מה שהמהר"ל גם אומר, שזה שתי מידות שונות בתוך אותה רשימה של י"ג מידות. לכן זה לא מחלוקת. כל אחד מדבר על מכניזם אחר, יש שני מכניזמים של תשובה. מכניזם אחד זה המכניזם הפורמלי של רס"ג ושל עמק ברכה. המכניזם השני זה המכניזם המהותי של הרב חיים פרידלנדר ושל השם השם, אבן הקבע השם השם. וזה שני מכניזמים של תשובה, אפשר לעבוד בכל אחד מהם, גם בבן הקה וגם בהשם השם. אפשר לעשות תשובה כך ואפשר לעשות תשובה כך. אני אפרט יותר בהמשך, כי אני אראה לכם מה ההבדלים. שלמה, רצית להעיר משהו?
כן, עכשיו הבנתי.
אוקיי. אז...
הרב, לי יש שתי שאלות. א', למה שתשובה כזאת תהיה תקפה, תשובה חשבונאית? היא נשמעת לא רצינית בכלל.
נכון, חסד של הקדוש ברוך הוא, שמי שבכל זאת עושה איזושהי פעולה, מגלה איזושהי תשומת לב, לא כולנו מצליחים לעשות מהפכים נפשיים, אז הוא אומר, טוב, אני מוכן לסלוח לעבירה מסוימת אם עשית עליה את הפרוצדורה, השתדלת, לא הגעת למהפכים נפשיים עמוקים ויסודיים, בסדר, את העבירה הזאת אני אמחק לך. אבל תעשה עבודה כזאת על כל עבירה ועבירה, בסדר?
אם עשית את זה... אז חייבים לעשות דווקא על כל עבירה ועבירה ולא על כולם?
נכון, זה ההשלכות שאני אגיע אליהם עוד רגע.
אוקיי, ודבר שני, אמרת שבאחת השנייה, אחד ההבדלים בין הראשונה לשנייה, זה שבשנייה אתה לא תחזור לרשעך. והרי הרמב״ם אומר שרק תשובה כזאת תקפה.
שישוב עליו, יעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב על זה החטא לעולם, הרי קושיית האחרונים מפורסמת. כולנו חוזרים לזה החטא.
באותו רגע,
קיצור. אלא מה, באותו רגע הוא לא יחזור לזה החטא לעולם.
נו.
זה המהפך הנפשי.
אז רק השני הוא ככה. לפי הרמב״ם, האחד הראשון שאין בו את היסוד הזה, הוא לא תקף הלכתית. כי אתה תחזור, אפילו באותו רגע.
אם אני עושה מהפך נפשי, אז באותו רגע אני לא אשוב לזה החטא לעולם. אבל גם אם עשיתי מהפך נפשי, אני יכול לחטוא אחר כך. כמו שהגעתי לזה קודם.
כן, אני מבין. אז אתה אומר למה שהאחד עם המהפך הנפשי יהיה תקף, אני מבין. אבל האחד השני, אין בו אפילו את אותו יסוד של באותו רגע הוא לא יחזור.
זה מיוחד, אמרתי מה שעניתי קודם. חסד מיוחד של הקדוש ברוך הוא, שלמרות שאנחנו לא התהפכנו נפשית באופן מלא, אלא רק עשינו פרוצדורה פורמלית, אז אומר לנו הקדוש ברוך הוא, בסדר, אז אני סולח לכם על חטא שעליו עשיתם את הפרוצדורה לפני משורת הדין. כן, נכון, זה חסד מיוחד. זה החידוש של מידת ונקה, שהוא מנקה לשווים ולא מנקה למי שאינו שם.
וואו, אז כן.
עוד לא הבנתי איך אפשרית חרטה על... איך אפשרית באמת חרטה על עבירה בודדת. מבחינה מושגית, איך זה אפשרי?
אז אמרתי, חרטה היא לא חרטה מלאה, אלא אתה עובר, אני בררתי בפרשת נוח, אוקיי? אני לא מסתכל באמת על העומק, איך הגעתי לעשות משהו שהוא לא בסדר, או משהו שהוא נגד הציווי. וואלה, נפלתי שם, באמת זה לא בסדר, אני מתחרט, אוקיי. קבלה להבא, ידעו דברים, עברנו הלאה.
אבל אם אתה באמת, אם אתה באמת מתחרט, אז אתה מתחרט על כל מה שבררת.
יש רמות עומק שונות של תהליך החרטה, לא באמת מתחרט.
אבל זה בינארי, לא, יש פה בעיה מושגית כמו שהסברת קודם.
לא, זאת הטענה שלי, זה לא בינארי. זה לא בינארי.
הרמה של הצער שאתה מרגיש זה לא בינארי, זה נכון. אתה יכול להצטער מאוד.
עומק החרטה, לא רמת הצער.
אתה היית עושה את זה או לא היית עושה?
עומק הקוגניטיבי, לא עומק הפסיכולוגי.
אבל מה זה עומק קוגניטיבי? השאלה אם היית עושה את זה שוב או לא. זו שאלה בינארית, יכולה להיות עליה רק...
לא, במקום שבו אתה נכנס לאיזושהי תודעה שלא ייתכן לעבור על מצבו של הקדוש ברוך הוא, זאת חרטה מלאה. אם אתה אומר, תראה, הייתי שם לא בסדר, אני מבין את זה, באמת לא בסדר. אוקיי, עברתי הלאה. זאת לא חרטה מלאה. לא פסיכולוגית.
לא, היא מלאה.
קוגניטיבית. לא, היא לא. לא.
למה לא?
כי לא, כי למשל, בגלל שזה רק אני רוצה להימנע מהעונש. ולא באמת...
אז זה משהו אחר, אתה מדבר על המניעים של החרטה. אדם שמתחרט רק בגלל...
המון שיקולים, כולל שיקולי המניע, מבדילים בין שני סוגי החרטות האלה. או גם
שיקולי... האם אפשר... אז עכשיו אתה אומר חידוש נוסף, שמי שמתחרט בגלל פחד מעונש, הוא לא יכול לעשות את התשובה
האלה. אמרתי בחידוש הנוסף הזה קודם. אמרתי שלפעמים אני מתחרט על עבירה מסוימת שהיא חמורה, כי את העונש ההוא אני לא מוכן לסבול. בסדר, יכול להיות הרבה דברים שגורמים לזה שהאקט שאותו אני עושה הוא לא באמת עמוק עד הסוף, הוא לא מלא, בן אדם הוא יצור מורכב. אין דבר כזה, הוא או כן מתחרט או לא מתחרט, זה לא בינארי. יש רמות שונות של חרטה. ולכן כשאתה עושה את החרטה ברמה שטחית, אני אדבר עוד פעם, אני אדבר על זה בהמשך, שזה רצף של רמות, לא רק שאין בינארי. זה רצף שלם.
כן, אין לי בעיה עם זה שזה רצף, אבל אני חושב שהרצף נמצא ברובד הרגשי, ולא ב...
אני לא חושב ככה.
אני רק רוצה להציע, אוקיי, פתרון אחר שלא דיברת עליו, שההבדל תמון רק בקבלה לעתיד. זאת אומרת, החרטה היא אותה חרטה בשניהם, רק שאדם לא מסוגל להתחייב עכשיו לא לעשות יותר שום עבירות, הוא יכול לא לברור יותר. אז לכן נמחק לו רק החטא של הברירה. אבל הוא לא מסוגל להתחייב עליו.
אז מה ההבדל, למה לא לעשות 613 פעמים ונקה במקום מידת השם השם?
כן, זה משהו אחר.
זה לא משהו אחר, על זה אני מדבר.
אוקיי, לא, אז לגבי השאלה הזאת, ברגע שהסעדנו שיש, זה שאלה אחרת, אני חושב שהפתרון של השאלה הזאת זה להגיד... אוקיי, אז הפתרון של השאלה הזאת, אפשר להגיד שבאמת יש שני חידושים. אם היה כתוב רק מידה אחת, היינו לוקחים את החידוש הקטן יותר, שאפשר לעשות רק
תשובה כולה. בנקה לא יהיה נקה, שיכתוב רק את בנקה לא יהיה נקה. בנקה לא יהיה נקה,
אז היינו מנצלים את זה.
זה לא, זה לא...
בגלל הלא יהיה נקה,
הבנתי. בנקה לא יהיה נקה לא יכול להיות מוסבר על התשובה הגדולה. זה כמו תושב ושכיר, בחידוש עם מידה ו'.
הבנתי, בסדר.
אם היה לך רק אחד, היית שם את זה על תושב ולא על שכיר.
כן, הבנתי.
בכל אופן, אז לענייננו, הטענה בעצם זה שהקדוש ברוך הוא פותח בפנינו שני ערוצים של תשובה. ערוץ אחד הוא ערוץ פורמלי, וזה הערוץ שעליו מדבר העמק ברכה. אם אתה עושה את הפרוצדורה על עבירה מסוימת, היא נמחקת לך. יש ערוץ אחר שהוא ערוץ מהותי, אתה באמת הופך לאדם אחר. אין טעם להפוך אותך, לדון אותך, על משהו שאתה כבר לא. אתה כבר אדם אחר, אינני אותו אדם כמו שאומר הרמב״ם, נגיע עוד לזה. אוקיי? אין טעם לדון אותך על פאזה קודמת שלך שכבר חלפה. זה באופן גלובלי עובר על כל העבירות, וזה מידת השם השם. להבדיל ממידת ונקה לא ינקה. עכשיו, שאלתי קודם, שהעמק ברכה מציג את הקדוש ברוך הוא בצורה טיפה חשבונאית נמוכה. הרי אני מופיע בפניו, כשאני בעצם לפי הגדרות שלו, תדיק. איך הוא יכול לחתום אותי למיטה? עשיתי עוד כמה מצוות בסרט אמת תשובה. מה, נסגרו שעות הקבלה? עכשיו אני אומר, התשובה היא כן, נסגרו שעות הקבלה. מה זאת אומרת? אתה בחרת בערוץ התשובה חשבונאי. זה מה שאתה בחרת. לא עשית את התשובה המלאה, עשית את התשובה החשבונאית. אם אתה בחרת בערוץ הזה, אז אנחנו עובדים איתך בערוץ הזה. בערוץ הזה אתה עובד לפי הכללים. יש ארבעת הפרטים, ארבעת השלבים של התשובה, אתה עושה את זה על כל עבירה ועבירה, עבירה שעשית, עשית, עבירה שלא עשית, לא עשית, עשית את זה בזמן, מצוין, לא עשית את זה בזמן, עבוד לך, אתה עובד עם הכללים הפורמליים, אז אלה הכללים הפורמליים. וזה מה שנקרא הלכות תשובה. הכללים הפורמליים. אם אתה הולך במסלול של הדברי חיים, של סיפתי חיים, סליחה, של רב חיים פרידלנדר, אז שם, באמת זה לא נכון, שם זה לא משנה מה עשית ומתי עשית. אם אתה עכשיו אדם אחר, אז אתה אדם אחר, אז בדיוק שדנים אותך לפי מה שאתה עכשיו, באשר הוא שם, מה שנקרא, לא לפי מה שהיית, מה שהיית קודם. אז לכן הטענה שלי כלפי העמק ברכה, שהוא בעצם הופך את הקדוש ברוך הוא למנהל חשבונות, היא טענה שהיא לא טענה בכלל, להפך, זה כל הרעיון. כל הרעיון של מכניזם התשובה שלו, זה שיש תשובה שהיא תשובה פורמלית, חשבונאית, ואותה צריך לעשות לפי הכללים. אם עשית את זה לפי הכללים מצוין, לא עשית את זה לפי הכללים, אז לא. מנקל השבים ולא מנקל מי שאינו שם. אבל השם השם, זו תשובה מהותית. שם אם עשית את זה, עשית את זה, הכל נמחק. זהו, לא צריך לבוא על כל עבירה, לא צריך שום דבר. זאת אומרת, אני אראה לכם שלא צריך שום דבר. אני אביא לכם שתי השלכות לעניין הזה. הגמרא בעבודה זרה, בדף י"ז, מספרת רבי אליעזר בן דורדיה. אמרו עליו על רבי אליעזר בן דורדיה,
הרב, לא שומעים אותך.
כן, לא, אני לא מדבר. יש איזו תכונה של התווך שסביבי, שכשאני לא מדבר הוא לא משמיע קול. כל אחד והשיגונות שלו. הנה הגמרא. אמרו על ועתניה, והתניא אמרו עליו על רבי אליעזר בן דורדיא, שלא הניח זונה אחת בעולם שלא באה עליה. פעם אחת, שמע שיש זונה אחת בקרחי הים, והייתה נוטלת כיס דינרין בשכרה. נטל כיס דינרין והלך ועבר עליה שבעה נערות. בשעת הרגל דבר, מתי שעשו את העבירה, הפיכה. אמרה, כשם שהפיכה זו אינה חוזרת למקומה, כך אלעזר בן דורדיה אין מקבלין אותו בתשובה. הלך וישב בין שני ערים וגבעות. אמר, ערים וגבעות בקשו עליי רחמים. אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו. שנאמר, כי הערים ימושו והגבעות תמותנה. טוב, לא עובד. אמר, שמיים וארץ בקשו עליי רחמים. אמרו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו. שנאמר, כי שמיים כעשן נמלחו וארץ כבגד תבלה. כן, חמה ולבנה בקשו עליי רחמים, כוכבים ומזלות וכו'. אמר, אין הדבר תלוי, כן, אני עכשיו פה, אמר, אין הדבר תלוי אלא בי. הניח ראשו בין ברכיו, וגעה בבחייה, עד שיצתה נשמתו. יצתה בת קול ואמרה, רבי אליעזר בן דורדיא, מזומן בחיי העולם הבא. בסדר, עכשיו עונים משהו בקשר שקשור לגמרא קודם, בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בכמה שנים, ויש קונה עולמו בשעה אחת. ואמר רבי, לא דיין לבעלי תשובה שמקבלים אותן, אלא שקוראים אותן רבי. עכשיו השאלה המעניינת היא, האם רבי אליעזר בן דורדיא, תוך כדי שהוא בכה שם, כן, אין הדבר תלוי אלא בי, הניח ראשו בין ברכיו וגאה בבכייה. יש לו עוד הרבה עבודה לעשות לפני שהוא מניח את ראשו בין ברכיו וגואה בבכייה. הוא צריך בעצם לעבור על כל העבירות שהוא עשה, שזה כנראה מספר לא מבוטל, ועל כל אחד מהם לעבור את ארבעת שלבי התשובה של רס"ג, נכון? עזיבת החטא, חרטה, קבלה לאבא, ווידוי בפה, ואחרי איזה שנתיים שהוא היה עושה את הפרוצדורה הזאת, יכול היה להניח את ראשו בין ברכיו ולגעות בבכייה. בגמרא לא משתמע שהוא עשה את כל השלבים האלה, נכון? ועדיין הוא מתקבל, תשובתו מתקבלת מיד, ולא רק זה, אלא הוא נקרא רבי. לא דיין, הוא קונה את עולמו בשעה אחת, ולא רק זה, אלא הוא נקרא רבי. וזה על זה רבי בחר, כן, אני רבי מקדיש את כל חיי לתורה, והיהודי הזה עשה חיים כל החיים, שעה אחת הוא בוכה, ומיד קוראים לו גם כן רבי, בדיוק כמו לי. מכירים את הבדיחה הליטאית המפורסמת על רב שלמה קלוגר. שלמה קלוגר היה הרב של ברודי. פעם אחת באו אליו שני יהודים מאיזה כפר ליד ברודי, ברודי והגלילות, כן? אז באו אליו איזה שני יהודים מאיזה כפר, נשאל אותו שאלה הלכתית. חושב, 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 מחפש, לא מוצא, אומר, תשמעו, שאלה קשה, אין לי תשובה. טוב, חוזרים לכפר שלהם, אבלים וחפויי ראש, הולכים לרב של הכפר, איזה אברך צעיר כזה, אומרים לו, תראה, יש לנו איזושהי שאלה, מה אתה אומר, אולי יש לך איזושהי תשובה בשבילנו? מה זה תוך החדר, אחרי שעה, משהו כזה, יוצא החוצה, נותן להם את התשובה. חבר'ה מתפעלים, הבחורצ'יק הצעיר הזה ענה להם את מה שרב שלמה קלוגר לא הצליח לענות. הם חוזרים לרב שלמה קלוגר, מספרים לו את הסיפור. כזאת מרגנית יש בכפר לידינו ולא ידעתי, תקראו לו אליי. טוב, היהודי מגיע לרב שלמה קלוגר בחילו רעדה, אומר לו, רב שלמה קלוגר, תשמע, על השאלה הזאת אני ישבתי שבעה נקיים ולא הצלחתי למצוא תשובה, אני שמעתי שאתה נכנסת שעה לחדר, יצאת עם תשובה. אומר לו הבחוצ'יק הצעיר הזה לרב שלמה קלוגר, תשמע, אני אגיד לך כבוד הרב, אני אגיד לך מה היה שם. נכנסתי לחדר, עובד עצות לחלוטין, בכיתי לפני הקדוש ברוך הוא שיגלה את עיניי, לתשובה הזאת אין שום סיכוי שאני אגיע אליה לבד. אז נחו עיניי על איזה ספר שבלט לי בארון הספרים, ארון הספרים היהודי, הוא מושך את הספר, פותח אותו, פונקט. זה היה איזה שוט שענה בדיוק לשאלה הזאת. אז רב שלמה קלוגר אמר לו, אוף, אוף, אוף לי מהעיניים, אני חשבתי שאתה יודע ללמוד, אתה רק לבכות יודע. זאת אומרת, אז בקיצור, זה בדיחה של ליטאים. בכל אופן, רבי אליעזר בן דורדיא, הוא הרבי שלימד, רבי היה ליטווה, כן? הוא בוכה על רבי אליעזר, הוא בוכה את רבי אליעזר בן דורדיא, ישב שעה, גאה בבחייה, ונהיה רבי, אני עובד על זה כל החיים, באמת תורה כל החיים, והיהודי הזה עשה חיים כל הזמן, שעה אחת גאה בבכי, כן? ונראה חסידים בכל זאת צודקים, יכול לחלל בחליל ביום כיפור, ותפילתו מתקבלת. לא צריך להיות בשביל זה רב.
רב, הוא לא היה כבר רב לפני שהוא עשה את כל העבירות האלה?
אה?
קראו לו רבי, לא. קראו לו רבי
אחרי, כן.
אז הוא לא היה אחר כזה.
הגמרא אפילו מדייקת, לא, לא, הגמרא אפילו מדייקת, אחרי ההפיכה שמה, זה כמו אומרת, אלעזר בן דורדיה לא חוזר. לא כתוב רבי אלעזר בן דורדיה. רק אחרי זה יצאה בת קול ואמרה, רבי אליעזר בן דורדיה מזומן לחיי העולם הבא. ועל זה בוחר רבי ואומר, לא דיין, אלא שקוראים אותם רבי. זאת אומרת, הוא התקנה רבי אחרי שהוא עשה את זה. אני חושב אגב, מה בעצם, מה קרה כאן בעצם? אנחנו נחזור לסיפור הזה. מה קרה כאן בסיפור הזה? מה שקרה בסיפור הזה, זה שרבי אליעזר בן דורדיה הבין את עומק המצב הרוחני שלו. שפל, המצב הרוחני שלו. ואז הוא פשוט פנה לכל גרמי השמיים, שום דבר לא עבד, הוא הבין, אין הדבר תלוי אל אבי, עשה היפוך נפשי את התשובה הגדולה של השם השם, והתכפרו. זהו. לא צריך לעשות את כל ארבעת שלבי התשובה של רס"ג. ארבעת שלבי התשובה של רס"ג זה כאשר אתה עושה את התשובה הפורמלית, ההלכתית. אז שם יש כללים, מה עושים, מה לא עושים, על מה שעשית מתכפר, מה שלא עשית לא מתכפר, יש עוד קבלה, כל הכללים, לפי הכללים של, של לשכת רואי החשבון, אוקיי? אבל אם אתה עושה את התשובה המהותית, אז זה לא תלוי בשום כללים, אתה לא צריך לעשות את ארבעת שלבי התשובה ולא כלום. אם אתה עשית תשובה והתהפכת נפשית, אז יתכפר לך. גם אם לא עשית שום דבר מארבעת השלבים, מה זה שום דבר? את החרטה כנראה עשית, אבל לא עשית שום דבר פורמלי על שום חטא מסוים, יתכפר לך בלי שום צורך בכל השלבים. לא נאמרו לגביך הלכות תשובה. אני אביא לכם עוד ראיה. גמרא בקידושין, בדף ממתת, הגמרא אומרת, על מנת שאני צדיק, אפילו רשע גמור מקודשת, שמא הרהר תשובה בליבו. כן, מישהו מקדש אישה, על מנת שאני צדיק, עכשיו הוא רשע גמור, מדופלם, ידוע בעולם כרשע גמור, נותן פרוטה לאישה, אומר, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור. אפילו שהוא רשע גמור, היא ספק מקודשת. למה? שמא הרהר תשובה בליבו. אגב, הספק זה בגלל שהחשש שאולי הוא הרהר ואולי לא. אבל על הצד שאנחנו יודעים שהוא הרהר תשובה בליבו, אז היא ודאי מקודשת. אבל זה לא שהירהור ספק מועיל, אלא הספק הוא האם היה הירהור תשובה. אבל אם היה הירהור תשובה, זו ודאי מועיל. ושוב פעם אני שואל, היהודי הזה תוך כדי נתינת הטבעת, בין השלב שהוא היה רשע מפורסם, לשלב שהוא נתן לה את הטבעת, תוך כדי שהוא אומר, הרי את מקודשת לי, הוא הספיק לעבור אפילו שהוא רשע גמור, כן? כמו רבי אליעזר בן דורדיה. הוא הספיק לעבור על כל העבירות שלו, עזיבת החטא, חרטה, קבלה לאהבה ווידוי בפה, על כל העבירות שהוא עשה. איך הוא נהיה לצדיק גמור פתאום? הוא לא עשה את שלבי התשובה בכלל. אז למה היא מקודשת? כיוון שמי שחשש הוא שהוא עשה את התשובה המהותית. מי שעושה את התשובה המהותית, לא צריך לעשות את שלבי התשובה.
אני רק רוצה להעיר שגם לפי התשובה החשבונאית, לכאורה, לא צריך לפרט כל חטא וחטא, אם עשית אותו כמה וכמה פעמים.
אם הוא היה רשע גמור, חזקה עליו שהוא עשה...
אז אפשר עכשיו לדחות את שתי הראיות. כן, אני מבין, אבל אם להיות קטנוני, אז רב אליעזר בן דורדיה, אנחנו יודעים רק על סוג חטא אחד שלו. רב אליעזר בן דורדיה...
הוא עשה רק חטא אחד, אבל בו הוא היה אדוק.
רב אליעזר בן דורדיה זה די כתוב.
אצל רב אליעזר בן דורדיה אולי יותר. אצל רב אליעזר בן דורדיה אולי זה היה באמת רק ענייני הראיות. אני לא יודע, אולי. אבל למרות שעוד פעם, אני לא בטוח, אבל אולי.
והמקרה של קידושין הוא מקרה... בסדר, והמקרה...
אתה צריך לעשות אותו...
המקרה נכון, אבל המקרה של קידושין הוא מקרה תיאורטי. אנחנו לא מדברים, יכול להיות שבעולם...
עכשיו, אתה עושה הוקימתא בגמרא בקידושין. שהדין הזה של ספק קידושין נכון רק לאדם שהוא רשע גמור בעבירה אחת.
או שתיים. שתיים גם בסדר.
שלוש.
או חמש.
לא מצאנו אף אחד שעשה את ההוקימתא הזאת.
טוב, לא מצאנו זה לא...
אומרים לכולם שאין פה הוקימתא. כל רשע מכל סוג שהוא זה מועיל. הקידושין מועילים. השאלה למה? והתשובה שלי...
הרב, זה פשוט פתח אחד ענק לכתב והשוב, כאילו...
נגיע לכל הפתחים ולכתב והשוב, הכל, אני רק שם את השחקנים על הלוח, זה מה שאני אספיק לעשות היום. השחקנים, הכוונה שתי דרכי התשובה. בקיצור, מה שאני בעצם רוצה לטעון זה את הטענה הבאה. יש לנו שני ערוצים של תשובה. ערוץ אחד זה ערוץ פורמליסטי, שעובד לפי כללים, יש לו ללחוץ תשובה, ארבעה שלבים, אפשר לדון האם הסדר שלהם, מה הסדר שלהם, האם כל אחד מהם מעכב, ועד כמה הוא מעכב. כל הדיונים האלה זה מה שנקרא הלכות. בהלכות תשובה עוסקות בתשובה הפורמליטית, הקטנה, של העמק ברכה. המחשבת התשובה, הרי פתחתי בזה שיש איזשהו התייחסות אחרת למחשבת התשובה, להבדיל ממחשבת ברכת המזון, אוקיי? מחשבת התשובה, מה שנקרא, מה שנראה לכאורה מחשבת התשובה, זה לא מחשבת תשובה. זה תיאור של מנגנון אחר של תשובה. מחשבת ברכת המזון זה המחשבה שמונחת בבסיס הלכות ברכת המזון. מחשבת התשובה זה לא המחשבה שמונחת בבסיס הלכות תשובה, אלא זה ערוץ אחר של תשובה שהוא לא הלכתי. הוא ערוץ אחר, הוא לא המחשבה שמונחת בבסיס הערוץ ההלכתי, זה ערוץ תחליפי, ערוץ לא הלכתי. ולכן כשהרמב״ם מדבר על הלכות תשובה, חלק מההלכות תשובה מדבר על ההלכות שנוגעות לתשובה הפורמלית. איך עושים את זה, על מה זה מחפר, מתי, באיזה סדר וכו'. חלק אחר של דבריו, כמו איני אותו אדם ולא חוזר לזה חטא לעולם וכו', מדבר על התשובה, מה שנקרא לה התשובה הגדולה, או תשובה מחשבתית אם תרצו. זה לא מחשבת התשובה. זאת אלטרנטיבה לתשובה, אלטרנטיבה אחרת לתשובה, שהיא לא התשובה הקטנה הפורמלית. לכן פה הספרו, שערי תשובה של רבן יונה, או הספר של הרב קוק, כן, רות התשובה, כן, או כל מיני ספרים מן הסוג הזה, זה לא ספרים שבאים להסביר את מחשבת התשובה. ממש לא, זה גם לא נראה ככה. הספרים האלה באים להראות לך מנגנון אחר של תשובה, לא פורמלי, שהוא בדרך כלל הרבה יותר רחב, הרבה יותר עמוק, הרבה יותר גדול, הרבה יותר יסודי. זה לא התשובה שעליהם מדברים בעלי ההלכה, כשאומרים שיש ארבעה שלבים של תשובה. זו תשובה אחרת, לא התשתית המחשבתית של הלכות תשובה. זו תשובה מסוג שונה, לא התשובה הלכתית. זה נמצא בספר ההלכות של הרמב״ם, כי ספר ההלכות של הרמב״ם בעצם בא לתאר לך את כל מנגנוני התשובה שקיימים. חלק מזה זה הלכות תשובה, במובן הפורמלי, חלק אחר זה תיאור של מנגנון התשובה אחר, כי צריך לדעת שברמה אפילו ההלכתית, אם עשית את התשובה ההיא, אתה לא צריך להיזקק לכל הלכות תשובה, שמתוארות בהתחלה.
זה לא רעיון ש...
יש איזה רעיון בשולחן ערוך, שנייה, יש איזה רעיון גם בשולחן ערוך. אני אולי אגיע לזה באחד השיעורים הבאים. הרי התשובה, יש לה השלכות הלכתיות. עכשיו שוחט, או משהו כזה שנפסל מלשחוט, אם הוא עשה תשובה, הוא חוזר. אם עד נפסל בעדות כרשע, אם הוא עשה תשובה, הוא חוזר. עכשיו השאלה, איזה תשובה צריך לעשות? האם צריך לעשות את כל ארבעת השלבים? יש ראיות מראשונים ומשולחן ערוך, שיש מקומות שבהם רואים שאם הוא עושה תשובה מלאה, לא צריך את שלבי התשובה. הוא חוזר ונהיה קשר לעדות, הלכתית. זאת אומרת שלתשובה הלא הלכתית כביכול, ישנן השלכות הלכתיות. יש דווקא מינות הלכתיות לתשובה הזאת. אוקיי? ולכן...
זה מה שנאמר שם.
מה? לא הבנתי?
זה מה שנאמר, חתר חתירה מתחת כיסא הכבוד.
אז השאלה על מה משתי התשובות זה נאמר, ברבנו יונה כנראה
יש לה תשובה. התשובה המהותית.
כך אני חושב, כן, גם. עוד מעט, לא עוד מעט. שיעורים
הבאים. לא סביר יותר לומר שכל מה שאמרו, כל מה
ש... אוקיי. אז בקיצור, אני אגיע לכל הדברים האלה, חתירה ולפני משורת הדין, ועל איזה משני סוגי התשובה נאמר כל דבר, אבל כאן אני רק רוצה לסיים בנקודה שאליה הגענו. שני מכניזמים של תשובה, אחד מהם יש עליו הלכות תשובה, תנאי קבלה, שעות קבלה, יש פורמליסטיקה של הלכות תשובה. האחר זו תשובה מהותית, ברגע שהתהפכת, אז התהפכת, אתה בן אדם אחר, הכל נמחק. זהו, לא צריך הלכות תשובה, אין דיון מה מעכב ומה לא מעכב, מתי כן עשית את זה ומתי לא עשית את זה, לא מעניין שום דבר. ברגע שעשית את זה, אתה אדם אחר ואתה צדיק. זה הכל. אני אומר את זה הלכה למעשה. זה, מה שאמרתי עכשיו זאת, זה אמירה הלכתית. מי שעשה את זה, פטור מכל הלכות תשובה. כל הדיונים מה מעכב ומה הסדר לא רלוונטיים לגבו. הוא חוזר להיות קשר לעדות, חוזר להיות קשר לשחיטה, חוזר להיות קשר לדיינות, חוזר להכל. כל עוד אנחנו מבינים או מעריכים שהוא באמת עשה תשובה מהותית. שאלה איך מגיעים להערכות האלה, אולי נדבר בהמשך אם אני אצליח להגיע לזה. אוקיי, אם יש מישהו שרוצה לשאול או להעיר, אז אפשר?
כן. רב, לא סביר שמה שאמרו לגבי חזרה רגעית שמועילה לדברים, להפוך אותו מצדיק, מרשע לצדיק וכולי, זה מדובר על מינימום ולא על, לא על נורמה, או יותר מזה, על דבר שמביא אותך עד הסוף. כלומר, אם אתה עשית את הדבר הזה, זה מספיק מינימום כדי להפוך אותך לצדיק.
אבל לא, אבל מספיק... אין לך בשני מקומות שהם לא עשו את הדבר הזה. גם את המינימום הם לא עשו.
לא, לא, אבל... אז זהו, שזה נתיב אחר. יש נתיב ש... יש את הנתיב הרגיל שעליו כולם מסכימים. אפשר להגיד שיש גם את הנתיב של הרב שהוא נתיב חדשני. אבל נשמע לי שמוכרח להציב נתיב שלישי של חזרה כל כך מינימלית שהיא מספיקה להוציא אותך מגדר רשע. כי זה לא... אני לא רואה סיבה לאחד את הנתיב הזה.
מה צריך לעשות בשבילה?
הרהור תשובה. אתה מהרהר, אולי אני אחזור בתשובה, בום. אתה יצאת מגדר רשע גמור, ואפילו...
היא ארבעת השלבים, יצאת מגדר רשע גמור, ומה חסר?
מה שחסר זה כל ה...
אתה חוזר לכשרות לעדות, לא חוזר לכשרות לעדות. למה להניח שיש דבר כזה?
זה בגלל שמספיק בכל המקרים הרהור כזה לצאת מגדר רשע, רק שכדי להגיע לגדר שהעבירות שלך התכפרו כמו שצריך, לכל העניינים ו... שאתה תהפוך לצדיק, יותר מזה, אז צריך לעשות תהליך הפורמלי.
לא, תהליך הפורמלי ודאי לא צריך, כי רבי אליעזר בן דורדיא לא עשה אותו. הוא הגיע עד הסוף.
אז זהו, הוא נקט באחד השלישי.
אבל הוא הגיע עד הסוף. לגבי הקידושין, אתה יכול להגיד, הוא מספיק צדיק בשביל שתהיה מקודשת, התנאי יתקיים. הוא לא חזר באמת לקשרות. אבל זה רבי אליעזר בן דורדיא, יותר מזה, הוא מת. נראה איכשהו, לפחות אני אומר עוד פעם, בהתרשמות של מהגדה, כלומר, זה דברי הגדה, אבל... התרשמות מדברי האגדה, היה נראה שהוא מת כי הוא גמר את התפקיד, הוא הגיע עד הסוף. אין לו מה לעשות יותר. קוראים לו רבי. אגב, למה קוראים לו רבי? רבי זה מישהו שמלמד אותנו משהו. מה הוא לימד אותנו? את זה שיש דרך תשובה כזאת.
יכול להיות שזה היה...
שיש את התשובה של השם השם, ולא רק את התשובה ההלכתית של ונקה.
יכול להיות שהוא פשוט היה אנוס? הוא התכוון לעשות את כל הליך התשובה ולא הצליח לגמור אותו?
אבל זה לא משנה, עדיין אתה אומר לי דה פקטו, כל אחד שעושה את תהליך התשובה המהותית, גם אם הוא מת מיד, הכל מתכפר כי הוא אנוס. אז תכלס, זה מספיק לבד.
לא, אם אתה עושה את התהליך הראשון, זה מספיק כדי להוציא אותך, אבל אם אתה לא עושה את הצעדים הבאים, זה לא רציני, זה ליצנות, זה חוזר למצב...
לא, לא ליצנות, כי זה רב לזר בן דודיה, אתה אומר לי שהוא עשה את השלב הראשון, והוא הרי היה ברור שהוא יעשה גם את כל השאר. מי אמר? אולי הוא לא יעשה את כל השאר?
לא ברור, כל מתכוון לעשות מצווה ונאנס ולא עשה וכו'.
אבל מי אמר לך שהוא מתכוון? הרי הוא עשה רק את המינימום לשיטתך.
מי אמר לך שהוא לא התכוון?
לעשות את כל הפרוצדורה על כל העבירות?
מי אמר שהוא לא התכוון?
לא יודע, מי אמר לך שהוא התכוון? אתה אומר לי...
אני חושב שזה יותר פשע.
זה שהוא מת, אז זה ברור שהוא היה אנוס. לא, הוא לא היה אנוס. אולי אם הוא היה חי, הוא לא היה עושה את כל השאר. מי אמר לך שכן? מה אתה אומר בעצם? שברגע שהוא עשה את התשובה המהותית, ברור שהוא גם יעשה את כל השאר. זאת אומרת שמי שעושה תשובה מהותית, בעצם כבר יתהפך. אני לא רואה סיבה לחלק עוד חלוקה.
טוב.
המיטה שלו זה היה חלק מהעניין. העובדה שהוא מת, זה הראה שהוא הלך על המסלול הזה עד הסוף.
כן.
עצם המיטה שלו זה בעצם מראה את
ה... נכון, לכן אני חושב שמובאת המיטה. המיטה מובאת כדי להראות שהוא בעצם הגיע לתמציתו, הוא לימד אותנו מה זה תשובה, הגיע לעולם הבא, נקרא רבי, האיש מושלם, אין לו יותר מה לעשות. לקחו אותו מפה.
נכון.
אוקיי, אז אנחנו נעצור כאן. מי שמשתתף ביומה, אנחנו ב-12 מתחילים את השיעור הבא.
אוקיי.
להתראות.